אם אתם אוהבים את הפודקאסט שלי, אז אני מאמין שתאהבו גם את הפודקאסט ידע שווה כסף של בר ושי. מדבר על פודקאסט המנגיש את עולם הפיננסים בגובה העיניים. הפודקאסט הזה ללא ספק ישווה לכם כסף והרבה. חפשו ידע שווה כסף הפודקאסט. כתבת לי שיש משקה ששינה את חייך.
וואו.
וזה לא סודה.
לא סודה. איוואסקה. איוואסקה שינתה את חיי. אני יכול לדבר על היוואסקה, יום שלם של פודקאסט. אז מפאת קוטר הזמן, קשה להיכנס בזה.
תגיד קצת, מה זה?
זה משפיע מאוד על התודעה.
זה פסיכדלי.
זה כן, זה פסיכדלי, זה קיים, שתיתי את זה בברזיל, באמזונס. זה לא הפתעה פעם ראשונה באמזונס, אבל זה היה לפני איזה 6 שנים, בערך בברזיל, אבל לפני שתיתי את זה כבר בקוסטה ריקה, וזה באמת... זה שבאמת שינה את חיי, זה נתן לי עוד, כמו בקליידוסקופ הזה של המציאות, זה להיכנס לאיזשהו, קשה להסביר ולתמלל חוויה פסיכדלית.
כן.
אבל התמורות שלה בחיי, זה שינה את חיי. אני חושב במקום של אמונה פנימית, בעצמי, במעבר, ובלדעת קצת מה זה מטריקס, כי גם מטריקס זה איזושהי מילה out of nowhere, אבל לדעת שאני יכול לצאת מהמסגרות של... מה שאני חווה בכאן ועכשיו. קצת כמו, אני אומר את זה, אם אני מנסה לתאר את זה, זה קצת כמו, באח הגדול, שלרגע נותנים לך הזדמנות רגע לצאת, בתוך האח הגדול, לצאת החוצה, ולראות את כל המצלמות,
okay.
ולגלול על פי הזמן של הציר הזמן בהווה, והעתיד והעבר, ולראות רגע את שיקופי חייך. אז זה דוגמה אחת. דוגמה השנייה, זה יכול להיות גם קצת כמו פייסבוק. קצת לעשות לוג אוף מהפייסבוק, ועדיין לראות את הפייסבוק, אתה עדיין קיים ואתה עדיין נוכח, אתה אמנם לא יכול לתקשר עם אף אחד, ואתה עדיין רואה כל אחד, על אף שאנשים אולי יחשבו שאתה לא קיים פה, אתה בהחלט קיים, להפך, אתה הרבה יותר קיים, כשאתה יוצא מהפייסבוק, אתה בונה, אתה רואה ים וחיים, אז כאילו המציאות שאנחנו חווים, לפי איך שאני מאמין, היא רק איזשהו נדבך מאוד מאוד קטן של רבדים מאוד מאוד עצומים, שאני עושה לוג אוף מהם, אז אני חווה ספקטרום הרבה יותר גדול של... אני מנסה לתאר איזושהי חוויה מאוד גדולה. ואם זה שינה אותי, באמת...
איך נגיד זה השפיע על היום-יום שלך?
לא חושב, זה נתן לי כל מיני קצת קפיצות קוונטיות קדימה, בלהבין איך שמחשבה יוצרת מציאות. או לראות מה המוח שלי יכול להוביל את הגוף שלי ואת יצירת חיי. כאילו דרך היוואסקה הבנתי שממש הבנתי את זה, אני לא יכול להעביר את זה הלאה, אבל זה אמונה פנימית, שאני היוצר של החיים שלי. אני ממש מפסל את החיים שלי, אני מפסל את העתיד, על אף שאין כזה עתיד או עבר, אבל בתוך הקונסטלציה של המציאות העכשווית שאנחנו נמצאים בה, אני יכול לפסל את העתיד שלי דרך המחשבות, דרך הפעולות ודרך ההרגלים, שאחר כך קוצרים... באיתם את המתנות ואת התמורות אחר כך שנובעות את העתיד של חיי.
אני יכול מאוד להתחבר, לא חוויתי היוואסקה, אבל כן חוויתי פסיכדליות אחרות, ואני במקום הזה של יצירת המציאות ממש חוויתי כמו לראות את הריבוי מציאויות האפשריות.
כן, זה כזה קצת. קצת באמת לתת מהאח הגדול ולראות את כל המימדים האלה.
כן, בדיוק, ולהגיד אוקיי, אז אני יכול כאילו לקרוס למציאות כזאת או מציאות כזאת או מציאות אחרת, זה היה די, זה היה mind blowing.
כן.
תורי, כאילו.
אז זה גם חלק מאוד דבר, גם הדבר הזה זה רק חלק קטן מאוד מאוד, מאוד כן. קליידוסקופ מאוד גדול. אני יכול להגיד לך שהייתי לפני 5 שנים שתביע היוואסקה שם בברזיל, אני זוכר שהתכווננתי, באתי עם כווננות, אני זוכר ששתיתי באחד הפעמים, הלכתי לזה שש מאוד מאוד עמוק, אני עם עצמי, ביער, לבד, הביאו לי כמות שתייה שמספיקה לחודש, הייתי חודש לבד באיזה צריף.
וואו, מפלחה.
יום כן, יום לבד, לבד, לבד.
חודש,
כזה,
יום כן, יום לא?
יום כן, יום לא, 28 ימים.
סליחי.
ממש, כי אני בענם שוב במצבי קיצון.
לא, זה ממש קיצון.
נכון, אבל באתי לזה מוכן, אחרי שכבר חוויתי את זה בקוסטה ריקה, סשנים יותר עמוקים.
כן, ואז כאלה שוב, לא חוויתי את זה, אבל זה לא פשוט.
סשן עמוק, מאוד חזק.
לא, גם פיזית הוא לא פשוט.
נכון. אבל עם הזמן כבר הפיזיות קצת נידפת, זה קצת כי אתה גם מקיא,
כן.
אז אתה קצת מקיא, כמו שאני אומר את זה לאנשים ששואלו אותי, מה, קקה, אתה לא באמת מקיא כמו אלכוהול, אתה מקיא השלכות מנטליות, אתה מקיא כן. את העני הישן שלך,
כן.
כדי לקבל את העני החדש, אתה מקיא דפוסי מחשבה, דפוסי התנהגות, הרגלים שהיית רוצה להיפטר מהם, אתה מקיא אותם, לפעמים שזה קצת כמו הצרכים שלנו, אנחנו באמת צריכים להוציא החוצה. אז באחד מהפעמים זוכר שבאתי עם התכוונות וראיתי את עצמי בקומדיה. עכשיו, אני עושה סטנדאפ מגיל 17 וחצי, אבל בסביבות גיל 37, אני שותה איוואסקה, ואני ממש מתכוונן, ואני רוצה להיות ממש עם רצון. יש לי מקום, זה כמו אלדין קצת לפעמים, אני רואה את המקום הזה. וממש ביקשתי, אני רוצה להיות בקומדיה, ואני רוצה להיות בטופ של הקומדיה, ואני רוצה להיות בנבחרת של קומיקאים בישראל. זה היה בטופ 10, אבל בנבחרת, ואני עושה איתה משהו. תראה איך צירופי מקרים קורים. אני מסיים את הסשן של היוואסקה בברזיל, אני ביער, אין לי קליטה, אז אני יוצא לעירה. יום כן, יום לא, ביום לא, יצאתי לעירה. העירה רק, אתה יודע, להיכנס לאינטרנט, מייל, לשלוח הודעה להורים שלי שהכל בסדר, ואני בסדר ולחזור. וכשאני יוצא לשם, אני רואה, נכנס לפייסבוק, ואני רואה שמולי סגב, העורך של ארץ נהדרת, אישר את בקשת החברות שלי בפייסבוק. וכבר אמרתי, וואו, הנה, זה עובד, זה עובד. אבל תבין גם כמה אני לא יודע איך. שדברים קורים לך בחיים, אתה לא יודע איך, אבל תן להם לזרום. ואחרי שנכנסתי לפייסבוק, וראיתי, אמרתי, הנה, זה עובד, זה כבר נקודת פתיחה, כבר יש איזה משהו מתבטא. קיבלתי מייל על סדרה שהולכת לקרות בחינוכית, שנקראת קופה רושמת.
קופה רושמת.
קופה רושמת באותה זמן זה היה, אוקיי? זה לא להאמין שאני אספר את זה, כן, אחי? אבל קופה רושמת, ואני קורא את זה, אני אפילו לא חושב שזה מה שביקשתי. אוקיי. כולנו יודעים מה ההסתברויות שאחר כך קרו. אני קורא את זה, ואני קורא את זה בכאילו כלום. כאילו כלום, קורא את זה, גם אומר...
מדפדף את זה כאילו?
מדפדף את זה, קורא את זה, קורא את הטקסט, וגם לא מבין. אומר, מה זה? עכשיו, חבר שגם מביים את זה, וחבר אחר כותב את זה, הוא היוצר של זה. זה לא טוב, זה לא מצחיק, אני לא מבין את זה בכלל. ועזבתי. כמעט שלחתי הודעה גם, אני לא בא לאודישן, וגם לא עשית אודישן. אתה יודע, גם זה היה אודישן מצוין, זה היה לפני הרבה או לפני הקורונה. פשוט עזבתי את זה.
רגע, אז לא עשית אודישן?
באותו זמן לא, כי קראו לי לאודישן, ואמרתי, אני בברזיל לא יכול לעשות את זה, וגם לא התעניינתי בכלל. זה הרגיש לי לחינוכית, איזה ערוץ 23.
משהו איזוטרי.
איזוטרי. איזה מדהים, איזה צירופים מקרים. שתבין, אני מדבר איתך במרחק של 24 שעות מהטקס עם עצמי, כן, שאני שותה. ואני רואה את זה כוויז'ן.
כן.
ושמונה חודשים אחר כך חוזרים אליי לסדרה הזאת שהפעם נקראת קופה ראשית.
אוקיי, בלי שעשית בעצם אודישן.
קוראים לי לעשות אודישן, זה הוקפה. מהרגע שחזרתי מברזיל, קשרתי לחבר שאמרתי לו, מה קורה? זה אמר לי, אלו, זה הוקפה, רגע עובדים על הטקסט. וכשקראתי זה בפעם השנייה, וואו, זה היה אחד הדברים הכי מצחיקים שקראתי. ועשיתי את האודישן, ואני חמש שנים אחר כך כשאני יושב איתך פה, מה שביקשתי קרה. וקרה לא, אני לא בארץ נהדרת, אלא אני בנבחרת אחרת של קומיקאים, לא פחות טובה. אני, קרן מור, דוב נבון, אנשים שחלמתי להיות איתם, ואני מטייל איתם בווילה או עם דוב נבון בסיני, אתה יודע, והפכו להיות חברים שלי, ואני בנבחרת הזאת. אנחנו צילמנו ארבע עונות ומצלמים את החמישית בקרוב.
אוקיי, צילמת החמישית זה כבר חדשות טובות, הבן שלי והבן שלי מחור לזה, ואנחנו לא פספסים פרק, זה חלק מהציק. אחד מהתקסים שלנו עכשיו זה היה, זה קופה ראשית תמיד ביחד. טוב, אז רגע, אנחנו רוצים להעמיק לתוך הדבר הזה, מיד אחרת תהיה אחריס.
הדבר היחידי הקבוע הוא שינוי. ובכל זאת, אנשים רבים חוששים ונמנעים מלעשות שינויים בחייהם. השינוי מוציא אותנו מחוץ לאזורי הנוחות ואל עבר חוסר הוודאות שלרוב מפחיד אותנו מאוד. ובכל זאת, ישנם אנשים שמוכנים להתמסר לתהליכי השינוי. ולא רק לשנות, אלא בעיקר להשתנות, ולהמציא את עצמם שוב ושוב מחדש. בפודקאסט עושים שינוי, תוכלו לשמוע את האנשים שמשחקים all in ועושים את מה שצריך, במקום את מה שנוח, כדי לחיות חיים מלאים ובעלי משמעות. בכל שיחה אנו צוללים לעומק התהליכים הפנימיים שהם עוברים, הטריגרים שמפעילים אותם, הפחדים והחששות, ההצלחות, הכישלונות, הפעולות שהם עושים, וההתפתחות שהם עוברים. בכל שבוע תוכלו לשמוע את ערן שטרן ברעיונות מרתקים ומעוררי השראה עם אנשים שהפכו את השינוי לדרך חיים. לפרקים נוספים בפודקאסט, תיכנסו לאתר doingchange.co.il או חפשו עושים שינוי באפליקציות הפודקאסט המובילות, אייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט ואחרות.
ברוך הבא רודי סעדה.
וולקאם, תודה רבה על ההזמנה.
אז רודי, למי שלא מכיר, אני לא חושב שיש, אבל נגיד בכל זאת, שחקן, יוצר, סטנדאפיסט, אחד הכוכבים בקופה ראשית, פרנקו.
כן, כן. טוב, שואר.
אז כיף שאתה כאן.
עכשיו גם בטיקטוק, אני עכשיו להעיד בטיקטוק מסבר. כן, עשיתי איזה אתגר קרח של מי היום.
נדבר עליו תכף, זה אחת השאלות. אוקיי. נדבר עליו גם כן. אז שאלה שאני אוהב לפתוח את זה, מי זה רודי?
וואו, רודי הוא... נשמה שהתגשמה בתוך גוף עם זוג עיניים, זוג דחיריים, אוזניים, ידיים ופה, ומתהלכת בחלל הזה. נשמה שהיא חופשייה, אבל מרגישה לפעמים שהיא כלואה, בתוך מסגרות של חשיבה ומסגרות של חלל, אבל מצאה את הדרך שלה גם לפרוץ את כל הגבולות האלה, בדרכים כאלה ובדרכים עם עזרים חיצוניים. ואדם, כן, באתי לשמח ולשמוח. אני לומד לשמח ולשמוח.
כן. אז אני רוצה רגע שנסגור את המעגל ממה שהתחלנו איתו, אז אתה עובר את האודישן, מקבל את הדמות של פרנקו, ומה קורה מאז?
אני מגיע לאודישן, דבר שאני מגיע לאודישן, אני אומר למה, אני לא רוצה את התפקיד.
אה, כן,
אני אומר למה, אני לא מתאים לזה.
רגע, זה היה התפקיד של פרנקו מהתחלה?
זה היה התפקיד של פרנקו, כן, הזמינו את התפקיד של פרנקו, אמרו לי, תעשה משהו שירגיש כמו טילטיל מהישרדות, גם לא ראיתי הישרדות, אני לא רואה טלוויזיה כל כך, אז זה גם שחקן ולא רואה טלוויזיה, אבל זה דווקא עוזר. והם רצו איזשהו משהו, איזה וייב, איזה אישי כזה, לא בנוי לי, זה גם גבר נשוי עם ילדים, עם בדיחות אשתי, אני אומר את זה בגרשיים, לא כן עם זה, זה בדיחות, ואני בכלל רווק. אתה יודע, ברווקות, בעולמות התל אביב, זה לא, ואז אמרו לי, אנחנו רוצים, ואז אמרתי, אולי זה מתאים, ונתתי כבר אופציה, שאמרו לי, אנחנו רוצים אותך, ועשיתי את זה, ואמרו לי, מודה לאלוהים שלקחו אותי, כאילו, איזה אידיוט, אני בכלל שחשבתי על זה, אבל זה, כן, אתה יודע, עשיתי, ואני לוקח את התפקיד, ומתאבד על זה, הולך על זה עד הסוף.
מתי אתה מבין שוואו, זה?
אני חושב שזה רק בעונה השנייה. בעונה הראשונה אני חושב שאפילו גם לא ראיתי את הפרקים.
וואלה.
כן, גם סוף העונה, כי זה היה קצת לחינוכית 23.
כן, זה גם העונה הראשונה הייתה כזה מתחת לרדאר.
כן, אף אחד לא ראה אותה כי זה הייתה בחינוכית 23 והיא הייתה בלוח שידורים. כלומר, אם לא ראית את זה ביום רביעי אחרי החפרנים או אחרי גלילאו, לא יודע מה שודר שם, אז לא ראית את זה. זה לא כמו היום שזה ביוטיוב, אז אתה יכול להגיע לזה בכל זמן שתבחר. אם לא ראית את זה בלוח שידורים, הלך. אז הייתה העונה הראשונה, ואז הסתיימה העונה הראשונה והיא עלתה, ואז עברתי תאונה. אז לא יצא לי, ואז הייתי 11 חודשים בבית חולים, נדבר על זה אם תרצה.
כן,
אבל הייתי בתקופה בבית חולים, לא ראיתי את זה. ואז בבית חולים אמרו לי, שהם באו לבקר אותי החברים וכולם, אמרו לי שיש עונה שנייה. נורא התבאסתי שאני לא אהיה בה. ובסוף קרה שהייתי בה, בסוף זה קרה, גרמתי לזה שזה יהיה מיין וגוף, דאגתי לזה שזה יקרה. ואז בעונה השנייה זה פשוט נראה לי התפוצץ. זה גם קסם של החיים שאני מגלה. דיברתי על זה הרבה, אני אמשיך לדבר על זה. זה מוות הוא לפעמים גם התחלה של חיים חדשים.
ככה.
נכון, אבל קשה לנו לתפוס את זה. אבא שלי נפטר לו מזמן, וכאילו, אתם אומרים, לא כואב לך? כואב, כן, בסדר, הוא מחליף תחפושת עכשיו בעולם הזה של המציאות. אני מגיע מעולם של תיאטרון גם. אז רגע הלך למחורה הקלעים, מחליף בגדים, מחליף מסכה, ואחזור לפה כזה, או שאני נהל את הדלב, או לא, לא משנה, הכל בסדר. כאילו, הקופה הראשית נגמרה. אחרי העונה הזאת, לא רק שהיא נגמרה,
העונה
השנייה, העונה הראשונה. כשהייתה העונה הראשונה, גוף השידור נסגר. אז אוף שגוף השידור לא רוצה את זה, הוא נסגר, ערוץ אחד לא קיים יותר, לא רלוונטי. אז שבין שזה לא המוח שלך שנדם, זה כל הגוף שלך מת, אוקיי? אז אוף שהמחשבה לא יכולה להתקיים בעולם הזה. אבל תראה, זה משהו יפה, זה ערוץ ציבורי, והם פשוט אמרו, טוב, נגמר ערוץ הראשון, אמרו, טוב, נשחרר את זה לאינטרנט. אז זה דבר יפה, דווקא שדלת נסגרת, דלת אחת נפתחת כמו קסמים, והסדרה הזאת היא קסם. וזה מה שלמדתי להאמין כל הזמן, שאנחנו חיים בעולם של קסמים, הם רק יודעים להביט בהם ולראות אותם ולבקש אותם. קופה ראשית יורדת מהמסך, ערוץ אחד נסגר, אבל יפתח את התאגיד. אבל לפני כן, הערוץ אחד, מה שהוא עושה, הוא פשוט שם את התכנית
שלו באינטרנט.
באינטרנט. ואז מתחיל התפוצצות בלי שאף אחד יודע, באינטרנט. האינטרנט פתאום מדבר את שפתו. ואז הסדרה הזאת נמכרת נראה לי לערוץ 10, שמתחבר עם ערוץ 13, לא זוכר מה, ואז גם יורדת. ואז התאגיד לוקח בחזרה את הסדרה, ורוכב, לוקח את המושכות חזרה לסדרה, ושאר זה היסטוריה. אבל רק בגלל שהערוץ אחד נסגר, זה הסיבה שקופה ראשית ממשיכה להודונות. אם זה היה ממשיך, זה היה פשוט נסגר, כי אף אחד לא ראה את זה בערוץ.
כי זה היה ממשיך
בערוץ 23, לא ראו את זה, אז זה נסגר, אמרו, אוקיי, חבר'ה בקטן, ושלך הלאה, אבל זה נסגר, ואז הם עשו, זה מדהים, זה מדהים, פשוט שמו את זה ביוטיוב, ואז זה התפוצץ. עכשיו, בגלל שזה ערוץ ציבורי, אז אין לך פרסומות על כל פרק, אז אתה רואה את זה רצי, ואז אנשים עושים לזה בינג', טוב, קלטו את העליות, ועשו יפה התאגיד, שרכשו את זה מחדש, ופרגנו לנו, ולכולם, וגם להם.
איך קופה ראשית משנה את החיים שלך?
וואו, קיבלתי את זה בזמן מדהים. כאילו, תמיד אני, אתה יודע, אני, הדברים, כמו שאמרתי קודם, עם ה... זה שקיבלתי את קופה ראשית, אני בעיני רוחי ראיתי ארץ נהדרת, כאילו הקופה ראשית. זה שינה אותי בהרבה דברים. אחד, אני נחשף יותר, אתה יודע, אני עוסק במשחק ובסטנדאפ, החזון שלי זה להיחשף ולהתפרסם. אני לא... אוהב את המילה, כאילו, אני אוהב את המילה הזאת, אני לא... מבאס להגיד, לא עושה את המילה, אבל... לא מתנצל, לא מתנצל. כן, אני רוצה להתפרסם, אני רוצה כמה שיותר עוקבים, אז זה ברמה הזאת. אני נמצא עם הקומיקאים הכי גדולים בישראל. אני בקומדיה, אני במקום הביתי שלי, אני עושה קומדיה. אני משמח אנשים.
כן.
אני לא גורם לדרמה, אני חושב שצחוק זה התרופה הטובה ביותר לכל כאב, אמרתי זה בהופעת סטנדאפ שלי, זה הסיבה שאני יושב פה מולך ומדבר, ולא קבור בבית חולים, כי לקחתי את הטרגדיה והפכתי אותה לקומדיה. אני חושב שקומדיה היא הרוח שמנשבת, היא הרוח הגבית בתוך כל העולם הזה שהוא גם כאוס ודרמטי לאור האירועים שקורים לאחרונה. אבל הסדרה הזאת מאגנת אותי בתוך איזשהו מקצב כזה של קומדיה ועונה אחרי עונה אחרי עונה, ולהתמיד בזה ולהשתפר בזה, זה אחד מהדברים. כן, נראה לי, כן, זה. וכן, מעגל חברים חדש, וזהו, כן.
ובלב הקונצנזוס?
במה?
בלב הקונצנזוס, אני אומר.
זה כן, זה בלב הקונצנזוס, אתה יודע, זה היה משהו שבשוליים, וזה הפך להיות בלב הקונצנזוס. אנחנו עדיין מופתעים, אגב.
כן?
זה חדש לי, זה קרה כאילו לפני יומיים, אתה יודע.
לא, זה... כבר ארבע עונות.
ארבע עונות, אבל עדיין...
כמה זה ארבע שנים בעצם? כאילו...
מ-2018.
אז חמש שנים כמעט.
כן. חמש וחצי שנים אפילו.
כן, וואו.
אז כאילו, אבל אנחנו מתבדים לזה, אני רואה את המחירות כרטיסים להופעות סטנדאפ, אני רואה את התגובות ברחוב. אז
מה אחים מבקשים אותך ברחוב, מה אחים מבקשים לך שתעשה או תגיד?
היום זה שונה, היום זה יאללה, כל מיני כאלה שקשו להקרח, אבל טוב שוער, או על רמזי, או אתה יודע, זה שאלות מאוד מינוריות כאילו.
תגיד, עד כמה הדמות של פרנקו והייתה דומות או לא?
אני חושב שבמשחק, העיד, נראה לי, קרא לזה, שכחתי מי, אבל אני משחק את משהו שהוא בתוכי, אבל מוסתר או מוצנע. אני, פרנק הוא קצת ארס, ארס צעצוע כזה, מנסה לתחמן וכזה, ואני קצת כזה. כאילו לכולם יש את זה, אבל נותן דרך פרנקו להביע בווליום מאוד גבוה.
כן, את ההיבט הזה.
בדיוק, את ההיבט הזה בחיי. שההיבטים האלה קיימים, אני גם מוזיקאי, ואני גם קומיקאי, ואני גם דרמטי, ואני דרמה קווין, ואני זה. כל תפקיד שאני שחק, אני אגדיל, אני אתן לדבר הקטן הזה ווליום גבוה. אז כן, פרנקו הוא רודי. גם כשאני שחק פרנקו, אני שחק רודי. אני לא כאילו, אתה יודע, אני שחק את עצמי. פשוט בטקסטים שלהם, ואני פשוט גולש על זה רק בטיפה למוגזם. נהנה מהמוגזמות. כמו שקרן מור, אני מאמין, נהנית מהמוגזמות של כוכבה. וכמו שאמרו, שוש נהנה מהמוגזמות של רמזי. וכל אחד נהנה.
ודוב נבון.
דוב נבון הטיטינסקי. לכולנו יש טיטינסקי. יש כזה, לכל אחד יש תיק קטן, ותיק קטן, לכל אחד יש פאוץ' קטן. כולנו קמצנים בדרך כזו או אחרת. שנותנים לך את הפילטר, בוא תגלוש ותעוף על זה. זה מה שכיף, אז קריקטורה קצת. אבל מאוד מאוד אנושית, ואז אפשר גם להזדהות איתה. אנחנו לומדים לעדן את זה מעונה לעונה, או כשהפרקים שודרים לראות כמה אגזמנו, כדי שזה לא יהיה too much, שזה לא יהפוך יותר מדי קריקטורה.
כן, שזה דרך כאילו אנושי.
אנושי, אמין, כי תמיד אנשים אומרים לי, יש איזה בסופר, אני מכיר טיטינסקי, אני מכיר כוכבה. כל פעם שאני מגיע, עכשיו הייתי באיזה מוסף, אז מי שאמרה לי, אני כוכבה, רק שתדע שאני כוכבה. אני הכוכבה שם, וכולם אומרים לי, היא כוכבה, היא כוכבה, וזה הרם. הם כל אחד מוצאים את הדמויות האלה ומשליחים אותם בחברה שלהם.
איזה מדמות אתה הכי אוהב?
טיטינסקי.
טיטינסקי?
גם איזה, אם היית שואל אותי איזה דמות הייתי רוצה לשחק טיטינסקי.
באמת?
כן, זה כל כך כיף, כי אתה גם שם פאה, אתה ממש מתחפש, אתה ממש במסכה הזאת של ה... זה כזה להיות קמצן עד כדי... זה משליך עד כדי... אתה יודע, צמרמורות, הוא רבן על סקיות, על סומסום, על סומסום. אבל כמה פעמים אנחנו רבנו, כשהייתי בתאילנד, רבתי על בת. אתה יודע... מה זה בא? זה 0.0001 אגורות, זה לא משהו שאני בכלל... אבל כשאני שם אני רב, הם לא עוצמה, אללה, גנבים, הם פה כולם. איפה אתה, איפה אני? וזה הדמויות, הן מנסות להחדיר בינינו את הדבר הזה. ודרך קופה ראשית אנחנו... וזה גם שאתה צוחק, אנחנו גם משחררים, זה גם למה צחוק הוא תרופה, אנחנו משחררים את הטיסינסקי בתוכנו, אנחנו משחררים את העבריין הקטן הזה בתוכנו, את הארס צעצוע, אנחנו משחררים את הכוכב הזה שקיים בנו בתוכנו, שאנחנו צוחקים. וזה מה שאני חושב רפואה גם קופה ראשית.
לגמרי. זה בוא נחזור באמת, אחד האירועים הדרמטיים בחייך זה באמת התאונה.
כן.
מה קורה בעצם?
אני אספר לך את הרכילות שלפני, אני נוסע, זה יום לפני צילומים לסדרה, ושבועיים לפני, שבוע, סליחה, לפני צילומים של ספיישל סטנדאפ, שאני הולך לצלם, שנקרא All In, שהחלטתי עליו בסיני, כשקראתי את הספר להגשים שלך.
וואלה.
כן.
וואלה.
כן, כן, קראתי, אני עד היום משית המחברות, בסיום כתבתי להגשים, קראתי את הספר, אני זוכר להגשים, היה שם כזה מופע שנקרא All In, ואני הולך לשים את הכל, וקראתי בסיני את הספר, באתי לזה מוכן, וביום לפני הצילום, אני נוסע לאכול חומוס חליל ברמלה, וזהו, עובר תאונה קשה עם האופנוע. מחולץ ממנו כשאני שבור לחלוטין, אני מורדם ומונשם, במשך חודש וחצי, חודשיים כזה.
חודש וחצי מורדם ומונשם?
כן, כן. מתעורר כזה בגלימפסים כזה, כמו פלורוסנט כזה, אל החיים, ומגלה את מר גורלי.
אתה זוכר משהו מהתקופה הזאת של ה...
לא, זה כמו מצמוץ. תמיד שואלים אותי מה זה.
באמת כמו מצמוץ?
זה ממש כמו מצמוץ.
וואו.
נכון שאתה הולך לישון 8 שעות? זה כמו מצמוץ. ממצא את זה כמה. מה קרה? איפה היית 8 שעות? זה מלא 8 שעות.
איפה היית חודש וחצי?
זה בדיוק ככה, אתה מצמוץ. אני מאמין שהייתי באותם חוויות שאני חווה אותם מהיוואסקה. אני חושב שהייתי באיזשהו עולם שאני לא זוכר אותו. אבל בעולם של קטיוטה, ריפוי נשמתי או סוכר, אין לי כלום. ממש, מצמוץ. מצמץ, פתחתי פתאום ניקולט.
וואו.
אבל כשאני ממצמץ, כשאני פותח את המצמוץ, זה כזה קצת כמו בפלורוסנט כזה. אני באמת כזה מגלה את זה, וחוזר לשון עוד 12 שעות. מגלה עוד קצת, ואז אני זוכר את הרגע שפשוט אני מתעורר. במחייתי אני כאילו בבית שלי. כאילו, כמו הרגעים לי שהייתי קטן, והייתי מתעורר ביום שבת, והייתי פתוח שיום ראשון. כזה, אז כזה מתעורר, והייתי לא שאני בבית, אני לא מבין מה כולם עושים פה. הלאה, מה קורה? לא מבין ששברתי תאונה, אבל כן זוכר שהלכתי לאכול חומוס. ואז אומרים לי שעבר זה,
הגעת או לא הגעת לחומוס?
לא הגעתי, זה יותר מביך, גם לא נהניתי מהחומוס, אחי.
אבל זכרת שהיית בדרך לחומוס?
זכרתי שהייתי בדרך לחומוס, זכרתי שנסעתי באופנן, זכרתי שהיה פקק, וזהו. כן, מתעורר, ומגלה את מר גורלי, ומשותק פלג גוף תחתון. כן, כן, לא מזיז גוף, כלום, גם לא את הידיים, פורק.
שמה אומרים לך הצפי?
הצפי זה שאני כנראה לא הולך, שאני צריך ללמוד לחיות מחדש.
וואו, זה מה שהרופאים אומרים.
כן, קראתי את כל הרצועות בברך ימין, ירך שמאל, ריסקתי אותה, שברתי 3 צעות בחזה, קראתי עורק ראשי ברגל, רצו להוריד את הרגל, ואז זה, ואז עוד פעם להוריד את הרגל. עברתי גם כמה ניתוחים, זה לא שאני מתעורר ואז אני מתחיל שיקום, כן. אני מתעורר בבית חולים, ואני מבין שאני הולך לחוות עכשיו סדרת, לא מבין, אני מבין, אנחנו עומדים את זה תוך כדי תנועה, גם אני וגם הרופאים ביחד. ואני חווה סיוט, בעלה, סיוט.
שאלה למה זה קרה לי או לא?
מלא, בטח, הרבה על אמונה ועל אלוהים, ולמה אני, ולמה זה קרה לי. אני מבין מהר מאוד, וזה למזלי, שקיבלתי שיעור, כמו כל דבר בחיים. אבל למה? לא הצלחתי להבין, אבל קיבלתי שיעור בשיעור דבר
שום.
עד היום? אני מבין את זה, זה גם כאילו, זה קצת קשור אחד להתנהלות שלי באופן כללי בחיים, שאני רץ, וקיבלתי הזדמנות רגע לעצור. לא לעת, לעצור. גם אני אמרתי לאלוהים, טוב, לעת, הוא אומר לי, לא, 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 אתה עוצר. סבבה, אני אמרתי, לא, 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 אתה תשכב. אני במשך חודש וחצי, לא יותר. כאילו שכבתי בבית חולים קפלן על הגב, נועצת מבטי בסדק בתקרה. כאילו, אין יותר ויפאסנה מהדבר הזה. כאילו כלום, וכל מה שעובר לי בראש, ושתבין, אני במודעות מלאה, ואני סובל. אני סובל, אני רוצה למות, אני כאילו אומר, למה? למה? הייתי בתקופה טובה בחיים שציימתי סרט קולנוע, שמשודר באקרנים, יש לי מופע ספיישל סטנדאפ, רגע, אני לא מפני צילום סדרה, אני בדיוק צילמתי את קופה ראשית, כאילו, רגע, כאילו רק התחלתי, למה? אז למה הזה, יש איזה בשלות שכנראה עם החיים אני אגלה עוד, אבל בראשון הזה היה לעצור. כי לפעמים שאנחנו ממהרים, הפרחים שבצידי הדרך, אנחנו לא רואים אותם אפילו. ודווקא כשאתה מעט, אתה הרגע נותן זמן לנשימה, הרגע לומד להעריך את מי שמסביבך, ופתאום גם סדר העדיפויות משתנה, פתאום הקריירה כבר לא רלוונטית. זה כבר לא...
זה לא פחות חשוב, פשוט לא רלוונטי.
כן, זה לא ש... הלוואי ואני אהיה בארץ נהדרת, כי יש לי את הכמיהה הזו כקומיקאי, לא בארץ נהדרת, בקופה ראשית שהתפקיד יגדל, או whatever זה יהיה. וזה רק לעשות פיפי לבד באופן עצמאי. או לעשות קאקי לבד באופן עצמאי. ואחר כך חלום אחר לעשות פיפי בעמידה, כי אתה על כיסא גלגלים, ואחר כך, אתה יודע, לעמוד, או חלום חיי זה היה, אתה יודע, להיות על קביים, תן לי קביים, תן לי להיות עם הליכון כל חיי, זה הספיק. אחר כך הגיע עוד חלום.
כל חלום רואה, פתח לזה לחלום הבא, כן.
אבל כאילו, ולא רק זה, פתאום להבין מה באמת סדר העדיפויות. אולי הקריירה זה לא באמת מספר, אולי מספר אחד זה דווקא המשפחה שלי, ושיש לי שני אחיינים חמודים שנולדו עכשיו, וחשוב לראות אותם כל בוקר ולהגיד להם שלום, כי הם מתבגרו, הם מתבגרים נורא מהר, הילדים, יש לך שלושה. כן. כי הם גדלים נורא מהר, הכל קורה נורא מהר, ואני גם ככה בריצה, ואנחנו בעידן כזה של אינטרנט ופייסבוק ווואטסאפ וזה, והכל נורא מהר, הכל נורא מהר, גם אנחנו מגשימים נורא מהר את הדברים שלנו, אבל גם הנפילות הן נורא מהירות. אבל גם אחר כך חזור נורא מהר, וגם הקורונה היא נורא מהירה, וגם השואה שהייתה פה נורא מהירה, וגם זה חזר נורא מהר. הכל נורא מהר. הכל נורא מהר. שזה גם צד אחד משמח, צד שני גם מבאס. אז פתאום הבנתי שהמשפחה שלי זה דבר מאוד מאוד חשוב. הם מספר אחד, לא הקריירה, המשפחה, ואימא שלי שהיא שמה, אבא שלי זכרונו לברכה, המשפחה שלי. ואחריהם זה... זה הקריירה והחברים והמעגל. דווקא ברגע הזה אתה פתאום רואה גם מי מבקר אותך, מי שולח לך הודעות. פתאום אתה מגלה באמת את הדברים שהיו קצת בחשיכה. ודווקא כשאתה עוצר, אתה פתאום לרגע, קצת כמו בשיר של מאיר אריאל, שוב אני מוצא את גיבול, תחת גשר מצי, וכל השיירה נוסעת. אתה רגע, הוא מצא את הגיבול הירוק שלו, כן? את השחר שלו. אבל אתה רגע... נושם רגע ומבין ששום דבר, אין מה למהר. הלוואי והייתי זוכר את זה גם עכשיו, כן? כן. אתה יודע ממהר, כן? והכל טוב. וזה רק התחלה, זה חודש וחצי, חודשיים ראשונים. ואז מתחיל תהליך של שיקום. ושיקום, אתה לומד כבר דברים אחרים. איך הדמיון יוצר מציאות, ואיך המחשבה היא הופכת אותך למי שאתה.
יש איזושהי נקודה ש... למרות שאומרים לך שאולי, אתה יודע, כן. שתישאר משותק, אתה מחליט שזה לא יהיה ככה? יש
כן.
משהו כזה?
כן, כן. יש לי חבר, קוראים לו דניאל חן, סטנדאפיסט, הוא אח יקר, אני אוהב אותו בלב ובנפש. הוא צועד איתי את החיים האלו, ואני צועד איתו. והוא זוכר שהוא אמר לי, רודי, אל תאמין לרופאים. הוא אמר לי, אתה דווקא שמגיע מהעולמות של היוואסקה, ויודע שהריפוי מגיע דרך המחשבה, בדרך הדמיון, בדרך המיין, בדרך הספקטרום שלא קיים כאן בכלל. אתה יודע שאתה יכול להשפיע על החיים שלך. זה לא מי שאתה. אני לא רואה אותך אדם נכה. הוא ימין בי, הוא ראה את זה. אתה לא אדם נכה. זה לא רודי הנכה. אתה תהיה הגיבור, אתה תכתוב על זה ספר. אל תאמין לרופאים. מה, בגלל שיש להם חלוק לבן וסטטוסקופ? לא. אתה יודע שיש דברים אחרים. ואני זוכר שאמרתי את זה לרופא. אמר לי, אתה צודק, אני נגר. אתה תהיה אחראי על הקסם, אני אחראי על הנגרות. והלכתי על זה, אני זוכר שהתקשרתי לכמה שמנים בברזיל וביקשתי מהם שיעשו איזשהו מעגל רפואה עבורי, כזה, אתה יודע. שוב, כל מי ששומע את זה, אני לא יודע אם הוא חובר למקומות הזה, אבל דרך התודעה ולהבין שאנחנו כולנו אותה תודעה אחת. וידעתי שהשמן הזה הוא זה שלימד אותי את המקום הזה, שאנחנו תודעה אחת וכולנו אחת. ובעצם המחשבה שלו יכולה להדהד דרך המחשבה שלי בהפוך. אז ביקשתי מהם והם עשו את זה, ויצרתי קשר עם איזה שהוא מטפל, גם שמעני בגרמניה, שעשה לי טיפול מרחוק דרך החלום, וקפץ ואחר כך נתן את הפידבקים שלו. וידעתי שאני עובד על כל מיני, שאני מרפא את עצמי בעולם הזה דרך כל מיני, נכון, דרך הרפואה הקונבנציונלית, אבל גם דרך הרפואה, גם דרך הרפואה, אבל גם דרך הרפואה אחרת, הלא קונבנציונלית, האיזוטרית. אם זה קלפי טארוט, אם זה אסטרולוגיה, אם זה שמנים אינדיאנים, אם זה איוואסקה, ואם זה פטריות שאכלתי בבית חולים.
זה עוד חבר עצמו?
כן, אני זוכר בבית חולים חבר וילי פטריות, פסיילוסיבין. תשמע, אני מדבר פה על פסיכדליה, אני לא יודע מה המאזינים, אבל זה הדרך שלי.
אפשר לדבר פה על הכל.
כן, אני גם מדבר על הכל, אתה רואה אותי. אני פשוט חושש גם לעצמי גם, אתה יודע.
מה סתם, מעניין אותי, מה הרופאים כאילו...
אבל אני
חושב... איך הרופאים קיבלו את זה שאתה עושה?
אז הם לא, לקחתי את זה בלילה, וזה גם לא עניין אותי מה הם חושבים, כי כרגע עניין אותי מה אני חושב. ואכלתי פטריות, ואני זוכר שאכלתי פטריות והרגשתי את כל הגוף זרמים. ומי שחווה חווה פסיכדליות מרגיש שהגוף חשמל, בוא נקרא לזה ככה. ופתאום אתה מסתכל על הגוף שלך ואתה אומר, יו, אני מזיז את היד, זה אני. אז אני זוכר בחוויות של הפטריות, בלפני התאונה אמרתי, וואו, אני... בוא נה, אני בתוך גוף, אני נשמה בתוך גוף. ככה התחלנו את השיחה מרודי. ואז ראיתי את הרגל שלי שהיא לא זזה. הסתכלתי עליה מספיק זמן, ויכול להיות שאני עוזה, יכול להיות שאני לא עוזה. אני לא עוזה, כן? אבל הסתכלתי על הבוהם, והיא זזה. אמרתי, וואו, אני מרגיש חשמל. פתאום כל העצבים שלי התעוררו. בגלל זה יש לי ברפואה הזאת, אלה לא סמים פסיכדלים, yeah. אלה רפואות ש... ש...
Yeah.
ממש.
וואו, אני חוויתי חוויות של כמו חיוות מחדש.
איי, וואו. אני איתן נכון.
שכאילו חיוותו אותי מחדש בכל מיני צורות.
בדיוק, ברמה המחשבתית.
לגמרי.
אז אני ראיתי שחיוותו אותי מחדש ברמת ה... זה גם ספיריט, ברמת הנוירונים בגוף, העורק, זה המוח שלי משפיע על האצבע הזאת לזוז ככה ולזה לזוז ככה. וזה היה mind blowing. ואמרתי, הנה, אני מזיז את הגוף. ומרגע זה, אני לא שכחת, מרגע זה ידעתי שאני אשתקם. וקמתי בבוקר, והרופאה אומרת, זה נס, קרה פה נס. היא תקרא לזה נס, אני קורא לזה...
מה, כבר בבוקר היה...
בבוקר אחרי למחר כבר היה שינוי.
וואו.
כאן ועכשיו, נקודה.
מה פתאום דברים צריכים
לזה? זה פתאום... אני חושב שאני החלטתי שאני מזיז. זה קצת כמו פר אדום אחרי טיפול שיניים, ואז שהוא חוזר, אתה מרגיש שזה... וואו, זה חוזר. אבל פה אתה מאמין שזה יחזור, נכון? כי יש לך איזה ודאות. פה אין ודאות, הם גם תמיד אומרים לך, וזה הקושי בבית חולים. ובצדק גם.
אני מנסה לדלן מחציפיות.
כן, כן, ממש ככה אמרו, אין לנו ודאות. אתה תדאג לקסם. ודאגתי לקסם בדרכי שלי. היה את הרגע הזה, והיה עוד רגע מדהים עם המורה שלי ליוגה, שקתי, מפרנה יוגה, שהייתי בבית חולים, התקשרתי אליה, כי גם היא פעם חוותה נפילה מצוק, ושיקמה את עצמה בעקבות היוגה, וסיפרה על זה בהרצאות, ואני זוכר שהייתי ביוגה כל יום, ואני מכיר את ההרצאה שלה כמעט בעל פה. התקשרתי אליה בבית חולים, ואמרתי לה, תקשיב, אני שבור, תרתי משמע, נפשית וגופנן מוסק, תרתי משמע. היא אמרה לי, גם אמרה לי, הרופאים זה רופאים, אנחנו רפואה אחרת. ואז היא אמרה לי, טוב, אתה עכשיו הולך לתרגל יוגה פעמיים ביום. לא שעה וחצי, 45 דקות. אז שקתי, אני משותק פה על המיטה, שקתי, אני לא יכול לזה, עושה לי בראש. אתה מתרגל בראש. אמרתי, מה, כבר נעשה לי 45 דקות. תתרגל איך אתה עושה תנוחת הכלב. ממש, תראה איך אתה עושה ואיך אתה נמתח. ואיך אני אומרת לך את העת ואת הנשימות. תראה איך אתה חוזר לעמידת הלוחם. ואיך אתה חוזר לשווה, כל הפוזיציות, את כל האסנות, תחזור עליהם קצת, וזה קשה. ערן, זה קשה, זה קשה להחזיק דמיון כזה.
פה רמת אמונה...
זה לא אמונה, אני הולך, אני אשחק את המשחק. אני ברמה כזאת שאני מוכן לשחק את המשחק. אני אחרי שתי דקות, אני שומע את הצקצופים שלי על טיט, 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 כזה. אני חושב שאני באותו זמן כבר נמצא בשיקום, כן? ואני אומר לעצמי, אני עושה את זה, ואני לא מצליח, לא מצליח להחזיק דקה. כמה אתה יכול להחזיק עכשיו שלוש דקות בתוך התעשה של נוחת הלכון
שתיים? בדמיון.
בדמיון, עוד זה קשה. ועזבתי את זה, וחזרתי את זה, עזבתי את זה קשה, אבל אז דמיינתי את עצמי רץ במושב, כי התאונה הזאת תפסה אותי כשאני בכושר C. הייתי רץ גם יום כן, יום לא, אני אוהבת היום כן, יום לא, לא יודע למה. הייתי רץ 11 קילומטר במושב בבן שמן. וזה החזיק אותי. רצתי את כל המסלול. איך אני שם את הנעליים, ואיך אני רץ, ואיך אני יורד במדרגות. גם חושב שאני מדבר איתך, אני מדמם על זה. ויורד ופותח את השער, ורץ, ואת המוזיקה שאני שומע של טוני רובינס. In every day, in everywhere.
It's better, better, better.
כזה. אתה יודע, הייתי באטרף, זה הסיבה גם שהתאונה תפסה אותי. כי הייתי מאוד בריצה, הייתי רץ כל יום. אני באדם שהוא מאוד רע, לא רואה בעיניים, הייתי צריך לעצור. וזוכר שאני רץ למסלול בערך הגפנים, כי אני רץ בבן שמן, יש את הקרמים של כפר דניאל, אז תורא את הגפן את כל התצורה שלו, את כל ההבשלה שלו, מההתחלה שלו, ואיך הם קוצרים, ורץ, ואיך אני עובר את המסלול, וישלו להיות, טה-טה-טה, ממש רץ את כל המסלול, ויש את המים, והרגל נוקשת במים, ואני רטור, ממש, ואת זה הייתי עושה. לא 45 דקות, 20 דקות, רבע שעה, רץ, רץ בראש, רץ בראש. לא הייתי רואה פיזית, במיידי, את התמורות, אבל זה שם קורה, אני זורה שם זרעים בתודעה, וזה מה שבא היוואסקה. כל פעם אחזור להיוואסקה, כי היא מלווה אותי כל הזמן. והיוואסקה גם ליבטה אותי גם בשיקום עצמו. אני זורה זרעים בתודעה הנפשית שלי. אני זורה הרעיונות, אני זורה המחשבות, אני זורה את הדמיון שלי, אני זורה את הצרודי החדש, וזה יקרה. זה קורה. ופתאום קורה שינוי, וזה קורה לאט לאט. כמובן שהשיקום בריאות, שיקום שריפה אותי, כי יש שם ממש מסלולים, שאתה עובר עם זה פסיכולוגים ושיקום וכל מיני רובוטים וכל מיני תרופות כאלה ואחרות. הכל כדי לשקם אותך. זה גם אנשים טובים בדרך וסביבה טובה וסביבה מנצחת, כי הייתי צריך את הסביבה הזאת של החבר הזה שאומר לי, רודי אתה יכול, וצ'קתי שאומרת לי, תדמיין ועוד חבר אחר, ואחד שפותח לי קלפים טארוט בטלפון ואומר לי אוקיי, ואחד ש... את כל, אני לא הולך על כל הספקטרום, כי אני לא הולך לנצח. וניצחתי.
מתי אתה יודע שניצחת? מה הנקודה?
אני חושב שברגע שנותנים לי אישור דריכה.
אישור דריכה? לעמוד?
כן. כשאתה בבית חולים, אתה מבין פתאום שהרגל לא זזה, אני עובר גם שלושה ניתוחים, עוד פעם חוזר לבית חולים קפלן שבועיים, מורדה ממון שם, עוד פעם זה, עוד פעם יש תקלה, עוד פעם. זה לא שזה, זה ניצחון קטן, זה קופץ קדימה, מטר, חוזר, שני מטר אחורה, זה כזה איזשהו, כזה שיוף כזה. הזכיר לי מאוד את הגלים בסיני, שמי שעיפים את חלוקי הנחל, עד שהם נהיים עגולים. עד שגם התודעה שלי נהיית רכה, זה בצורה פיוטית, כן? בצורה יותר אכזרית, אתה מגלה שמורידים לך את הרגל, וצריך לעשות, להוריד את הרגל. להוריד את הרגל.
מה, לאבד אותו?
כן, כן, להוריד אותה מעל הברך, כי אני כבר לא יכול, אני כבר לא מסוגל. ואז עושים ניתוח אחרון שאף בית חולים לא מסכים, ואז הרופא הראשון שהיה לי מסכים, וחותם איתי על הסכם ביני לבינו לבין הבית חולים, שאני לא תובע אותם אם מורידים את הרגל, וזה באחריותי המלאה, אני ואמא שלי חותמים. ועושים את זה, מדמיינים שזה קורה, מדמיינים שאני חוזר והולך. ואז אני משתקם, ואני חוזר, זה היה הניתוח האחרון. ומרגע זה אני מבין שאני הולך לעשות את זה, וברגע שנתנו לי אישור דריכה, ממש, רק 4 חודשים לפני שאני משתחרר מהשיקום, יש אישור דריכה, מהכיסא גלגלים אתה עובר לעבור על הליכון. בתחילה יש כל מיני, אתה עובר על הליכון עמות ל10 דקות ביום, עם דקה ביום בקושי. אחר כך להליכון כזה עם הכדורי טניס, כי הלכתו, אחר כך קבע.
תהיה לך אותו.
ואחר כך קאב אחד, ואחר כך בלי שביים.
תסביר לי את הכדורי הטניס, זה באמת מעסיק אותי, כאילו אני רואה את הדבר הזה, זה כאילו, זה כאילו, זה מזכיר כמו את השפצורים של הצבא. עכשיו, אתה רואה את זה על כל ההליכונים, את הכדורי הטניס, אני שואל כאילו, למה לא מייצרים אותם מראש עם הדבר?
לחתילה, זה הנה, ברגע זה בראת קטע סטנדאפ. ככה בוראים את זה, אתה רואה איזשהו משהו, איזה פרדוקס, אתה לא מבין, למה מלכתחילה אתה לא מעצם זה עם הכדורטניס?
בדיוק,
כאילו, תנו גם כאילו זכויות הכדורטניס, למי ש... מלכתחילה עם הגומי, אני חושב שזה כן, לא יודע.
אין לך תשובה לזה?
אין לי תשובה לזה, אחי. מה הבעיה שלכם?
אני כל פעם משתכל על זה, אבל כולם היו כדורטניס.
נכון, אז למה מלכתחילה, למה אתה לא מעצם את זה? בוא, הנה אתה, הנה, עכשיו בוא נעשה את זה, אחי, אתה עובד בשיווק, בוא נעצר אני ואתה עכשיו, הליכון עם כדור טניס,
מובנה.
אבל מהרגע שאני עובר באמת להליכון, אז אתה מבין שאני הולך לעשות את זה, וברגע שאני רואה את עצמי בחדר כושר בתוך בבית חולים, יש להם חדר כושר שנראה כמו נאסה, שם כל מיני, כן, ציוד אלקטרוני מטורף, אז אני מבין שזה קורה, שאני הולך לעשות את זה. ואז גם מתקשרים אליי מקופה ראשית, ואומרים, יש קופה עונה שנייה. ואנחנו כנראה לא קודמים לך תפקיד. אמרתי, מה? וזה לא, אז סבבה, אני טוב לך בתפקיד קטן. אמרתי, מה? אמרו לי, אתה יכול ללכת? אתה יכול ללכת? ואמרתי להם, כן.
ובאותה נקודה?
לא, אני משקר להם. אני הכיסא גלגלים באותה תקופה, לפני הרגע שאלה זה. אני חושב שבחיתי שם לשיריה, היא שם הייתה בחדר כושר, ובריאות, וזה למה תורך, אמרתי להם, אמרתי להם שאני עומד, שאני יכול ללכת, אני לא עומד. אנחנו נלך. אנחנו עושים את זה כיד, וידעתי שהצילומים באוגוסט, אני אגיע, אני אמות שם, אני אהיה בקופה ראשית, ואף אחד לא ישים לב בכלל שאני פצוע. ואני עושה את זה, אני עובד באטרף, אני לא רואה בעיניים, חוזר לאותו רבק, עם חשש, כן, פחד מה, אני ברבק,
כן.
אני יכול להרוס את עצמי עוד פעם, ויש כנראה רגעים כאלה שאני יותר מדי מעמיס על הרגל, אז אני עושה זהו. ולא רק זה, גם קבעתי כשאני בבית חולים, שאני עושה מופע סטנדאפ, ואני מדבר על התאונה. גם קבעתי את זה באוגוסט, קראתי לו אמיתי לגמרי, מופע סטנדאפ שאני קמצא ביוטיוב, ספשייל שלם, ואני אדבר על התאונה וההשלכות שלה, ואני אכתוב אותה בבית חולים תוך כדי. כי ברגע שהצבתי לעצמי את הנקודות האלה בווייז, הנפשי של חיי, ידעתי לאן לכוון, וגם החיים עצמם מכוונים, גם אם אני טועה, אני מחשב מסלול מחדש, לא משנה, אני מגיע לשם, זה קורה, זה יעד, כי גם החבר'ה שכותבים את קופה ראשית, אין להם את ה-20 פרקים בראש, זה קשה לכתוב את זה. הם שמים את זה, הם קיבלו, אתה מגיע לשם, אתה עושה את זה, אתה מגיע לזה. ואחר כך נדבר על זה, על אתגר הקרח, איך היעדים האלה, אבל יעד שאתה שמת אותו, הוא יקרה בוודאות. מתי אתה לא יודע? גם חלום שאני חולם, הוא יקרה בוודאות. מתי אני לא יודע ואיך? רציתי להיות בטופ של הקומיקאים בישראל, באמת הייתי בתוך ארץ נדרת, אני אשווה לך, אני כאילו, אני אוהב ארץ נדרת, כן, אני אומר את זה, קיבלתי את היותר טוב והיותר טוב. ועכשיו אני אומר את זה על זוגיות, אני רוצה זוגיות, אני רוצה משפחה ואני רוצה ילדים, זה יקרה, מתי אני לא יודע, ואיך אני לא יודע, יכול להיות שאני אאמץ ילדים, יכול להיות שאני לא יודע, אני באמת לא יודע, ואני לא יכול להשליך את הפנטזיה שלי, ולדחוק במציאות ולקמפרס את זה ולדחוק בה, אני לא יכול.
כן.
אני חייב לאפשר לחוסר ודאות ולקסם הזה לקרות.
זה נורא קשה לאנשים להיות בחוסר ודאות הזה.
ברור, זה הדבר הכי קשה בבית חולים שהיה לי, וזה זה גם מה שלמדתי בבית חולים.
זה למרות החוסר ודאות להמשיך להחזיק בזה.
הנה, שאלת אותי מה הבית חולים נתן לי, זה להאמין בחוסר ודאות האלה, וגם לתת לחוסר ודאות אם להיות חוסר ודאות, כאילו.
כן.
אבל באמת להסכים להיות, ואני עדיין שוכח את זה. עדיין שאני כותב איזשהו משהו, עכשיו זה פרויקט טלוויזיוני, אני בחוסר ודאות, אני בחושך, איך יצא לי? אני עכשיו כותב את הספיישל הבא, מה יצא לי? אתה יודע, אבל זה המשחק של ה-give and take, של קצת אמונה, יותר אמונה, יותר אמונה, קצת אמונה, זה איזשהו דיאלוג כזה ביני לבין הקוסמוס. ויכול להיות שהוא אינסופי.
כן, מה אני חושב שהוא אינסופי?
חלק מהמשחק.
כן. מה הדבר הראשון שאתה עושה כשאתה יוצא מהשיקום?
אני יוצא מהשיקום בכמה רבדים. פעם אחת יצאתי מהשיקום שאמא שלי יציאתי לפודקאסט, לראיין אותי, אז הייתי באמת בשיקום, כבד, לאכולתי גם עם ההליכון, הייתי גם לכיסא גלגלים, אז לקפס לכיסא גלגלים, וזה זה היה, אז זה היה פודקאסט, עליתי לבמה, לסטנדאפ, חבר יוחאי ספונדר הוציא אותי מהבית חולים, מהשיקום, לקחתי באוטו, עליתי עם קביים, בופעתי, בפקטורי, זה היה הרצון, כי הבמה נורא 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 הייתה חשובה לי. הדבר הראשון שאמרתי לעצמי, שאני צא בבית חולים, זה היה סיני.
שבתי חומוס.
גם רציתי להגיד חומוס, אבל היה לי איזה פחד.
יכולה. להזמין בטייקווי בוולט משהו.
אבל זכור, הגעתי למרחק אחרי שנה לחומוס הזה, ספציפית ברמלה. אבל מה הדבר הראשון שעשיתי בבית חומוס? לא רציתי להיות בבית.
לא, אמרת אבל סיני שגל.
סיני היה שם יעד, ואמרת עצמי, אם אני מצליח לחזור לסיני, פרטי, הצלחתי להגשים את עצמי, לעמוד על הבמה, וסיני, והצלחתי. ועשיתי את זה, וזה היה כל כך מרפא, יאללה.
טוב, הולך למשהו עוד קנה. אז לאחרונה השלמת האתגר של 100 ימים באמבט קרח.
כן.
טבילה.
טביל, כן.
מאיפה זה הגיע?
מתסכול ומדיכאון. זה מדהים כמה, לא משנה מה אנחנו נופלים לדבר הזה כל הזמן. סיימנו לצלם את קופה ראשית. בקופה ראשית.
האחרונה.
הייתה עונה האחרונה, את עונה 4 שהסתיימה עכשיו. וסיימנו לצלם אותה. בפברואר, עונת חורף, ציימנו אותה בחורף שלי. והייתי מדוכה. כי אחרי שאני מסיים פרויקט עם טלוויזיון, כולם ככה, אתה מסיים פרויקט טלוויזיון...
כמה זמן זה כאילו לצלם
עונה? לצלם עונה, אתה יודע, זה 42 יום, 44 יום, 40 יום. אבל אני חושב שכל שחקן מקבל 12 יום, 8 ימים, כל אחד...
אתם עובדים על הפרקים במקביל הרי, לא? עובדים על הפרקים במקביל.
זה לרוחב.
כן,
אתה לא עושה את הפרק, אתה מוסיף את כל הסנות שאת... למרות שזה קל בקופה ראשית, כי זה הכל קורה בסופר, זה נורא קל, אבל לשחקנים יש אילוצים, הוא שחקן תיאטרון, לקחת 12 שחקנים שעובדים, תיאטרון, וכל אחד גם סדרה אחרת, אז משלבים. אז אני ומוש, יש לנו 3 ימים צילום, ואחר כך לילים כוכב, יש זה אז פה, אבל בזמן שאני עם טיטינסקי, משלבים איזה תה-תה-תה-תה כדי לארגן, שזה יהיה גם מדויק, נכון? גם מבחינת איך שעובדת העונה, מבחינת גם התפורה, אם יש שריפה בסופר, אז את השריפה זה מה שנקרא תפאורה
מורכבת.
מורכבת, אז מציינים את זה, אז זה לא משנה, אז כאילו צריך. אבל זה מתפרס על 40 יום אינטנסיביים, לענים בתוכם 12 יום, אבל שדולגים ונעים. פעם באים ל-12 שעות עבודה, 16 שעות עבודה, פעם באים ל-4 שעות. תלוי מה. מה הייתה השאלה?
אז מסיים את העונה ודיכאון?
מסיים את העונה, וזה כמו מילואים. עם החברים שאני הכי אוהב, אמרתי לך, חלמתי את זה, חזיתי את זה. ואין, זה מילואים שאני עושה, זה הדבר הכי כיף בעולם, אחי. הייתי עושה את זה גם בחינם. אוקיי, אין פה, זה לא קשור בכלל בכסף, זה קשור לנפשי מקבלת מקום בעולם הזה. ואנחנו באמת משפחה. תקשיב, 4 עונות הפכנו למשפחה גדולה, ורואים את זה בסדרה, אנחנו נפגשים, אנחנו עושים על האש ביחד, אנחנו באמת חברים טובים. וזה נגמר, ופתאום חלל נפער בתוכי של כלום, ריק, 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 ריק. זה כואב, ואתה לא, אתה לא יודע מה לעשות. עוד פעם, חוסר ודאות, חושך.
אבל ידעת שזה מסתיים.
נכון, נכון, ועדיין, ועדיין. ולא רק זה, גם סטנדאפ לא הולך לי, פתאום היה ירידה. לא הולך לי, לא הולך בהופעות, לא מוכר הופעות. ולא רק שלא הולך לי, אני עורך חבר אחר שמצליח, ועוד חבר אחר שמצליח, וחברים טובים שלי. ולי לא הולך. מה זה לא הולך, אחי? אתה נמצא בסדרה הכי מצליחה בארץ. אבל בתוכי יש איזושהי מערבולת, ואני בדיכאון כזה, וקשה לי, וכואב לי, ומבואס לי, ולא נעים לי. ואז החלטתי שאני רוצה להיות ברשתות החברתיות, לדבר, אבל אני לא עושה סטורי, אני לא מעלה, אני מרגיש לא בנוח, לא אותי מסטורי, ולדבר, לא נוח לי, אני מרגיש טוטם, אני לא מצליח לבטא את עצמי, ואני רואה שאת כולם שקל להם, ובעל היוס או רשתות החברות, כמה שאני יודע שזה פייק, כי אני גם חלק מהפייק הזה, אני נופל שבי בדבר הזה, וכולם נורא טוב להם, וכולם נורא מדברים טוב מול הסטורי, אני לא יודע שהם עשו 19 טייקים זה שמלו את הסטורי הזה, כן? אנחנו לא יודעים את זה. והיא נורא נראית טוב, היא תפרה לפני, וכשאתה מגיע להם הביתה, אתה פתאום כל שיש להם מלא רינג של תאורה, אתה אומר, לא ידעתי את זה, כי אתה יודע, אנחנו בתאורה לא טובה, כי אתה לא יודע את הדברים האלה. ובסטורי הכל נראה טוב ותנוצץ, ואני לא שמה, ואין לי עוקבים, אין לי כלום, אני באמרת חבנת שרוצה את התשומת לב הזאת, אני רוצה את הפינג פונג הזה. הייתי תסכול. ואז החלטתי, הייתי מישהו עושה עבדת, כי עשיתי את זה בחיי פעם אחת, פעמיים, ממש בקטנה, וראיתי מישהו עושה את זה בחול, שהוא נכנס כל יום. מתוגע לו, אני אעשה איזשהו אתגר כזה. של מי היום? 100, כי זה מספר יפה, לא, זה אחר כך אמרתי שאני כן, שירותי, שירותי לגמרי, פסיכופת לגמרי, אני לא יודע מה חשבתי לעצמי. אבל הייתי מהם, אמרתי, אני אקום כל בוקר ואני אעשה סטורי. וכרגיל התייעצתי עם חברי הטוב דניאל חן, שהוא גם חלק באמת מהדבר הזה. ואמר לי, יאללה, בוא נבנה את הניסוי הזה בשבילנו, בשבילך גם. והעליתי כל פעם סטורי, עכשיו אמרתי, אני לא אעלה את זה כפוסט, כי זה יחער את הפיד. פיד, מי שלא יודע, זה מה שרואים כגוללים. זה יהיה מלא, כי אני אעשה את הפיס, אני רוצה לשמור על זה, זה הבית שלי. אני לא יכול עכשיו, זה גם סטורי, ובטח לשעמם אנשים, ככה אני באתי את קרח, מי זה מעניין? וזה לא מעניין, בוא, זה הדבר הכי משעמם בעולם. אני פשוט הפכתי את זה לוויראלי, דרך הקומדיה, ואיך שזה נולד, וזה גם מה שזה ילמד אותי, אחר כך נדבר על זה, איך שזה צבר תאוצה, אם אנחנו נסתכל על הסרטונים הראשונים, אל מה שזה קורה עכשיו. והעליתי את זה כסטורי, ועוד סטורי, ועוד סטורי, ואז ראיתי שאנשים רואים, ובמי, אלוף, מה? ועשיתי טבילה אחת מתוך 100, טבילה שתיים מתוך 100, ממש מספרתי את זה, וזה גרם לאנשים להבין שזה צובר.
ולצפות לזה גם.
ולצפות לזה, גם לי, גם פאק, אני צריך לעמוד בזה, אחי. תמיד, בזה ששחררתי את זה לעולם, הייתי שם לעמוד בזה, זה אומר גם, אין אודישנים עד שעה 3 בצהריים, כי אני צריך לערוך את זה בכזה. ואז אני חזבה, אני מלא את זה על טיק טוק, ופתאום בטיק-טוק זה צובר, הסרטון הראשון שהעליתי, 500,000.
וואו.
צפיות, הגיע למיליון צפיות. וואו. הייתי בשוק. מעלה עוד. וואי,
זה צובר. איזה טבילה זה היה, איזה מספר.
הטבילה השלישית, העליתי את השלישית, כי השתיים הראשונות, לא היה לי אותם גם, לא העליתי אותם, כי לא היה לי נעים, כי אני ממש כואב. אני כאילו, זה היה עוד לפני שהפעלתי טיימר וכזה, רק נכנסתי את זה 20 שעות, ואת מת שם, בוכת, אני גם רואה שגם לא ידעתי לערוך, למדתי לערוך תוך כדי תנועה, הכל קרה תוך כדי תנועה. ואז אמרתי, וואלה, לאתגר הזה אני מגיע, זה היה גם עוד ויז'ן לפני, לאתגר הזה אני מגיע שאני אלמד גם לערוך, כאילו ידעתי לערוך, אבל לא לערוך כמו עכשיו טוב, גם אני יודע איך לתסרט את זה, איך לעשות את זה יותר טוב, וכל פעם אמרתי, כל טבילה אני אשים משהו חדש. כל דבר, אני ראיתי את זה, אני זוכר שמעתי פודקאסט של איתן עזריה, ווינרים, הביולוגיה של הווינרים, ואת דוקטור יחיאל הררי, את התבוננות, וזה היה פשוט כל יום אני עושה דבר חדש. לדבר הזה. כל פעם דבר חדש. גם אם אנחנו לא עושים לב. ואז התחלתי לשים שם כיסא. ואז שמתי, צילמתי, למדתי לעשות זום אין, זום אאוט. ואז למדתי לעשות קאטים. ואז למדתי כתוביות. ואז למדתי להקטין את הכתוביות. זה מבחינתי דבר חדש היה. ואז למדתי לשים מוזיקה באנדר. ואז למדתי לעשות תילוך מהיר. ואז הבאתי טלוויזיה. מסך מאחורה.
עם הטיימר.
אחר כך הגעתי, נראה לי.
ראיתי את האחרונים יחסית.
כן, כן. אספתי מוסך את הלידה. ואז אחר כך שמתי גיר. אני חושב אולי הגיר הגיע קודם. שאני אכתוב כל פעם שיהיה כמו יומן כזה, אני ארשום מה התאריך של הטבילה, ואני אכתוב לי השואה להיום. מילה שהיא השואה להיום שלי. וכל פעם נוסף דבר חדש, תבין, יש לי פה 100 ניסיונות להיכשל, 100 ניסיונות לעשות את זה מחדש, 100 ניסיונות. כל פעם אני ממציא לעצמי טקסט, ואני עורך אותו, ואני מעלה אותו. כל יום זה קורה אותו דבר. זה כמו סרטי דוגמה. כל קורה באותו לוקיישן, כל קורה באותו זמן. כל כך באותו יום, אני לא מציין יום קודם ממלא עכשיו, שום דבר. זה קורה כאן ועכשיו, זה לייב. זה למה אנשים אהבו את זה.
כן.
זה לא שהם קיבלו...
כן, זה אמיתי.
זה אמיתי, זה נורא קרה. היה חורף, מזג אביב פתאום היה, לא יודע מה, ריססו אותנו בשמיים, אבל היה פתאום ביום קיץ הכי חם, פתאום בום, נהיה שמחה.
היה ביוני איזה יום אחד.
כן, כן. יום אחד, אני רואה כמה סרטונים. כן. כמה סרטונים, כן. אז זה התאורה הייתה. ופתאום שנועה קירל, לא, באירוויזיון, הוא לא חייתה, אני מדבר על זה, כי זה מה שאני מדבר. ואני מדבר על מה שקורה לי באותו יום, ומה שקורה לי באותו עכשיו. ולמדתי פתאום לדבר מול המצלמה, ולהיות חשוף, תרתי משמע. לא רק במילים שלי, אלא גם בגוף. לא הדבר הכי נעים, כן. להיות עם שיער הרבה שלי על החזה, ולדבר, ולהיות עם בגדיה, ולראות את הקרס שלי מבצבצת החוצה. אבל זה היה ככה כל יום, לעשות את זה ולהשתפר. אמרתי להשתפר, 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 להשתפר. ולאט לאט זה פשוט ממש קצת כמו גלגל כזה, יש ספר טוב שקראתי של ג'ים קולינס, שנקרא גלגל
התופה.
אני אספר את זה למאזינים, אבל זה אנלוגיה מאוד יפה. תחשבו גלגל מאוד גדול שאתה דוחף אותו. בהתחלה זה מאוד קשה לדחוף אותו, אבל אתה דוחף, דוחף, דוחף. עד שהוא משלים את 360 מעלות, לוקח זמן. אבל אתה דוחף, עד שהוא משלים את 360 מעלות, מהפעם השנייה שאחרי, הוא כבר צובר מהירות, הוא כבר צובר. עד שבשלב מסוים אתה כבר לא צריך לדחוף אותו.
הוא צריך את האינרציה.
הוא צריך את האינרציה. אז התחלתי לדחוף את זה מטבילה לטבילה, מטבילה לטבילה, עד שבשלב מסוים אתה זה, פתאום למדתי לערוך, ולפתאום להבין, פעם ערכתי את זה 6 שעות, וזה הצטמצם ל-5, ול-4, ל-3, אמרנו, אני עורך את זה ב-3 שעות, כן? ואז פתאום ראיתי שנוספו עוד אלמנטים, אז הגיר וזה, ואז נוספו גם מילים, שאני בעצמי, אני עושה את זה לבד, פטישתי,
פטישתי.
כל מיני שטויות, כאילו, שובר את הקרח שם, שמתי טיימר כדי למדוד את הזמן, או גונג. אתם שמעתם את הגונג, כי לא ידעתי כמה זמן נגמר. אז הייתי שם בלפטופ, מלפניי הייתי שם כזה, ספירה יורדת, קאונטדאון כזה, שהורדתי מיוטיוב. אבל זה, אבל לא, בפעם אחת נחבא לי, הטלוויזיה, הייתה הפסקת חשמל, אז לא ידעתי מתי, כמה זמן אני נמצא, כי הטלפון שלי מצלם. אז עשיתי גונג, ושמעתם את הגונג, זה הכל היה עם עצמי. ובניתי לעצמי עולם פנימי עשיר בדמיון, וכשאתה בורא עולם עשיר בדמיון, זה זולג החוצה. אנחנו נראה את זה אחר כך בכל מיני דברים שקרו פה באירועים האחרונים בטלוויזיה עם כל הקורונה וכזה, אבל שמדמיינים כל כך, ואני בתוך הדבר הזה, לא משנה, אהבו את זה, אהבו את הפטשטיה, כן. אהבו את הקרח, אהבו, ואז גם הצטרפו גם לא רק דברים, גם אנשים. זאת אומרת, היה לי משערים.
אורחים, כן.
כן, היה לי משערים, אז לקחתי את השכנים שלי בצד, אמרתי, בא לכם שני חבר'ה, תינוק ותינוק, הם ילדים שם. בא לכם להיות רק מסם שטויות. ואז עברו ילדים עם אופניים, כי אני גר במושב, עברו שם עם אופניים. בא לכם לבוא רגע רק לשנייה. ועושים איתי יאללה. ולמה עושים איתי יאללה? כי זה מהיר אותי על הבוקר, יאללה, אגיד לי מה לעשות, אין לי מה להגיד. מה אני עושה זה? אני מרגיש נבוך בסיפור הזה, כן?
כן.
ואז משה פרסטר, בת זוג שלו גרה בבן שמן, ראיתי אותו שם, אמרתי, בא לך לבוא, כן, יאללה, בא. ולאט לאט זה קרם, או בגדים, ואז שם עוד בא, עוד בא, וחבר ש, בא לך, בוא נצלם בבוקר, בא לך, יאללה, בכיף. צילמתי ועשיתי את זה. וזה צבר, ואז וגם עבדתי מאוד עם התגובות בטיקטוק. ראיתי מה הם אומרים, ובהתאם לזה, מישהו אמר, יו, איך אני אוהב את היאללה?
אתה יודעת שזה תפס.
ופעם אחת, כי כן, פעם אחת אמרתי, יאללה, בואו נו. ואז מישהו אמר, מה זה יאללה? יאללק, עם קוף. נשארתי. ומישהו אמר, יו, הגונג הזה מצחיק אותי. סתם עשיתי, בהתחלה זה הטינג. אתם שמעתם את הטינג? סתם, כי זה טינג. ואז איך אני אוהב את הטינג או את הגונג? ואז נשארתי. ואז פטישתי, וואה, אני חולה רק על הפטישתי. ואז כזה, אהבתי שאני צולל במים, לא, 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 סם, אזור הדמדומים. אני מחכה ללא, לא, 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 לא. מה כל מה שהם אמרו, כן, כן, מישהו אמר לי, וואי, תביא את זה להתארח. התקשרתי, בא לך לבוא להתארח? כן, יאללה, בוא.
גדול.
אז כאילו, אז הרקמת עצמו. פתאום ראיתי איך הדבר הזה שאתה בהתחלה יוצר תנועה, היקום כאילו דוחף אותך לדבר הזה. וזה משהו חזק שמעתי על בשרי. אני יודע ששומעים את זה, ויש איזה, כמו בספר תיאוריה של קואוצ'ר, אתה יודע, שתן לזה החיים כבר, זה באמת ככה קרה, וזה צבר תנועה, וזה ברא את עצמו, וזה בורא את עצמו תוך כדי, לא, וסיימתי את 100 הימים האלה, בהצלחה גורפת בטיקטוק, שאני שם מספר אחד שם בטיקטוק, מיליון צפיות, 1.5 מיליון צפיות על כל פרק, קראו לי, מישהו קרא לזה, זה הסדרה הכי טובה שאני אוהב לראות. אז אהבתי את זה, שזה כמו פרק, אז סיגנלתי את זה בצורה הזאת, זה קצת כמו היה שאני הייתי ילד, היה את בחופש, זה גם היה בחופש הגדול, בשביל שמתי לב. כל הכוכבים הסתדרו, זה היה בחופש הגדול, אז כשאני הייתי בחופש הגדול, הייתי רואה מרקו, וביל וסבסטיאן, ופינוקיו, הם ראו את זה, כל בוקר הם ראו, הם חיכו לזה. וליוויתי אותם את החופש הגדול, אני עבור ילדים קצת בנפש שלהם חרוץ, שריטה במוח שלהם. והגעתי, אתה יודע, למיליוני צפיות, מאות אלפי לייקים, והסתיימה עונה, ואז אמרתי להם, אם יש 200 אלף לייקים לפרק הזה, יהיה עונה שנייה, ויש עונה שנייה שתצא.
באמת?
בשמיני לעשירי.
וואלה. מה, של עוד 100 ימים?
של לא, פחות ימים, זה יהיה 20 יום, זה עונת הסתיו, זה מהדורת סתיו, אחר כך יהיה מהדורת חורף, כן?
כן.
אבל זה יהיה, כשאני עושה את זה בפרוץ, זה יורד גשם כזה, אז מהדורת סתיו, אחר כך אני בונה לך מזה שהוא כזה שיהיה גם חורף, כן?
כן.
אבל, טוב, זה היה האתגר הזה, זה התחיל ממש בשבילי גם לגוף, כי אמרתי, אני חושב שאני...
זה התחיל למרדה מהדיכאון, וכשזה הסתיים, לא חזר הדיכאון?
לא, לא, לא,
שוב פעם הסתיים משהו.
גלגל התנופה עבד.
אוקיי.
הפעם גלגל התנופה הוא גם באחריות שלי, וזה גם מאוד משהו יפה שאני לומד. שאתה עצמאי, אני, לפחות עבורי, אני מזל קלה, מזל מאוד עצמאי בחיים שלי, אין דוחף, ביוזם שלו אש. המזל הראשון בגלגל, אפרופו גלגל. אבל שאני עצמאי, החיים נותנים לי רוח גבית. וכשחקן אני כאילו תלוי כל פעם בתסריטאי, או תלוי בבמאי, כסטנדאפיסט לא, אני עצמי, בגלל זה אני אוהב סטנדאפ. אני אוהב גם משחק, אבל אני תלוי בערוץ 11, אני לא תלוי בכאן 11, אני לא תלוי, פה אני תלוי רק ורק בעצמי, אולי בפלטפורם שאני אוהב טיק טוק, אני תלוי אך ורק בעצמי, ובסטנדאפ אני תלוי אך ורק בעצמי. וזה המדד שלי, אם אני נותן ערס, יראו את זה. וככה אני רואה את זה בקום הזה, אני תלוי, אני לא יכול להשים אף אחד אחר, לא נותנים לי תפקיד. אתה תיתן לה, יש לך פה פלטפורמה שהיא ערוץ טלוויזיה, תהיה ערוץ טלוויזיה, זה בחירה שלך לחלוטין. ושהבנתי את זה, פתאום נוצר פה גם גלגל תנופה. כי פתאום גם מצטרפים עוד אנשים שאומרים, בא לי לערוך את הסרטונים, אני מוכן לעשות כתוביות, אני מוכן זה, אני מוכן זה. אז פתאום יש איזושהי עזרה.
מדהים.
ואני עושה הכל לבד בתכלס עד עכשיו.
זה מדהים. אני רוצה ככה, נחזור שנייה רגע למשהו שכתבת לי, שבתקופת הקורונה קראו לך מנותק, הזוי, מכחיש וחברים.
כן.
תספר על זה קצת.
תקופת הקורונה חווינו, אני קורא לזה תקופת הקורונה, על אף שם לקורונה, כן, אני, הווירוס הזה והשלכותיו מבחינתי הם יציר הדמיון. שוב, זה רק אני, אנשים קראו לי הזוי ומכחיש, סבבה לגמרי, התפנקו. עבורי זה בתוך המטריקס הזה, יזדחר לו וירוס שאם לא היה לנו את המסכים האלה, תרתי משמע אגב
כן,
וירוס.
כן, לגמרי.
אם לא היה לנו את המסכים...
לא, זה הווירוס מחשבתי יותר מהכל.
כן, לא, זה, לגמרי, זה ממש וירוס. אם לא היה לנו את המסכים, כאלה, מה אתה חושב שהאלה באמזון הסיודים, על מה אנחנו מדברים בכלל? כאילו, לא נפסק בכלל. כן. וכשעברתי לסיני, אני אספר לך, גם כשעברתי לסיני, הם לא ידעו מי אנחנו בכלל, כאילו. זה מדהים, אתה עובר לסיני, אתה עובר את הצד הישראלי, כולם עם מסכות, איך שאתה עובר את הדלת הברזל הלבנה?
שם אין קורונה.
שם אין קורונה, הקורונה היא כאילו אומרת, סליחה, אנחנו רק באלה שמדברים עברית. כמו שקורונה גם לא אוהבת שמצלמים אותם, מכיר את זה גם בחדשות. הם כאילו, הם עומדים שם במסכות, ואז שיש אקשן, הם מורידים את המסכה, כי הקורונה נורא מתביישת מול מצלמה. לא אוכל את החרה הזה, אחי, זה בלוף. אוקיי, ואני עוסק בבלוף. אני עוסק באמנות של אבא, כאילו.
ובאשפה ראשית, ובניפולציה.
אני עוסק בזה, כי, בוא נגיד לך את האמת, כי הוא קופה ראשית, שפע יששכר, הסניף הזה, לא קיים ביבנה.
באמת?
לא קיים.
לא, שנייה, רגע, זה תסמני, אנחנו עושים בזה תיזור.
לא קיים ביבנה.
לא ביבנה?
כן, לא קיים ביבנה.
שואו.
זה קשה, זה קשה לתפוס את זה, הוא לא קיים ביבנה.
לא, רגע, רודי, אתה כאילו עכשיו, אני יודע. אתה פה פצצה.
עזוב את הפצצה הזאת, אני יכול להגיד לך שהקורונה לא באמת קיימת בעולם. די, באמת לא, לא קיימת. עכשיו, שוב, אני אומר פה דבר שגם אני בעצמי צריך לעצמי ספק. אני אומר את מה שאני חושב, אוקיי? על פי העובדות שלי, שמה שאני חוויתי. אני יכול להגיד לך בדיוק מה חוויתי, כתבת איזה פוסטים, לאורך כל התקופה הזאת, ואני יכול להגיד גם כמה מנקודות המפתח. אבל אני הייתי מאותם האנשים הבודדים לצערי הרב, שלא הסכימו לקבל את החוויה הזאת.
כן.
שבהתחלה האמין שיש זה, אבל אחרי שלושה ימים, אתה יודע, דרך כל מיני שיחות עם כאלו ואחרים, דרך כל מיני זה, וברגע שהסכמתי עצמי לא לשאוב את הידע שלי מערוצי החדשות, מערוצי הטלוויזיה, שהם דיברו פשוט את אותה שפה.
די מטורף.
הם פשוט דיברו את אותה שפה. יש איזשהו סרטון כזה שהיה לי, אני לא מוצא אותו, שהוא...
שבכל העולם.
כן, מראים קוביות כאלה שאומרים, ואז הם מדברים את אותו טקסט בדיוק. ואז אתה מסתכל, ואז אתה רק לחקור באינטרנט, ואז אתה מרגיש שהחדשות מקבלות בעצם מניו יורק, ודרך ניו יורק וושינגטון, זה מגיע לכל ערוצי הטלוויזיה בעולם. וכל הרפואות שלנו וכל ההנחיות הרפואיות מקבלות מתוך מנהל הרפואות הבינלאומי הלאומי בניו יורק, שהוא משריש את כל ההנחיות ואת כל הזה והכל המדדים, וזה טריף אותי. וכשראיתי את זה, ואנשים לא הסכימו לקבל רק את אותו כתב, גם לא היה אדם אחד שאמר אחרת, היה אחד,
לא,
שם, היה אחד שאמר
היו, אחרת, רק לא נתנו להם במה.
ומי שנתנו לו במה הפכו אותו לליצן, כן. אבל תמיד ליצן הוא זה שאומר המלך הוא עירום, נכון. כן? וזה יורם לס, שאמר, זה שפעת עם יחסי ציבור, והפכו אותו לליצן. אבל הבן אלף הזה, אמר המלך הוא עירום, ואף אחד היום לא מתנצל בפניו. אוקיי? אז הוא שגם מתחסן, וזה לא משנה, זה לא מעניין. אבל בעיניי זה גם היה ניסוי, וזה לא משנה אם יש נגיף, אם החיסון הזה הורג בדום לב, זה לא מעניין אותי בכלל. מבחינתי, מה שעניין אותי, וזה הדבר הכי מרתק, זה ניסוי בתודעה. זה היה כל כך יפה. לראות את זה.
שיטה תודעתית מצורפת.
וזה הצליח להם. עכשיו, מי זה להם ומי זה זה, לא ניכנס לזה, לפחות בפודקאסט הזה, כן? אבל יש פה ניסוי בתודעה. זה גם מה שאני עשיתי עם הקרח. אם אני עכשיו יוצר לך את אותה מילה פעם, פטישתי, 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 אתה תלך ברחוב, אנשים צועקים לי, פטישתי יהיה. ואתה שמעת את הגונג, אם תחזור על דבר הרבה פעמים, זה קורה. עכשיו, אני גם למדתי NLP, Neurologic Linguistic Programming, שינוי המוח הנורולוגי של
בנסות
השפה, וראיתי את השפה פתאום, וזה היה נורא, זה קרץ לי נורא, זה העניין. אז שראיתי את כל הדבר הזה, כשאני עוסק בטלוויזיה, ואני עוסק בדבר הזה, וב-NLP מאוד מאוד חזק, ואני קומיקאי, אז אני באדם שמטבעו צועק המלך הוא עירום על כל דבר, אם זה, אני לא יודע, על משקעות תוססים, או על לא משנה, סדרת טלוויזיה, או על סלב שהצליח וירד. אני באדם שצועק כל הזמן, גם אם אני טועה, אני צועק את האבסורד, אני יותר מזה, אני קומיקאי, מישהו פעם מגדיר את זה יפה, סטנדאפיסט הוא באדם שרואה באגים במערכת. הוא נאלץ לראות את הבאגים במערכת,
לא, הוא חי על זה.
הוא חי על הבאגים במערכת, כמו עם הכדורי טניס בתוך הזה. וכשראיתי את הקורונה ואת כל הפסטיבל ואת כל הקרנבל, זה זעק לי, זה זעק לי. פתאום כל השיעורים של ה-NLP שלמדתי, צצו לי, פתאום ראיתי, פתאום ראיתי איך פתאום מילים חדשות נכנסות לשפה ונשזרות כלאחר יד, כמו מקדם הדבקה. מעולם, השכן שלי, המקדם הדבקה, מקדם R, רודי, אתה יודע שמקדם R עלה? אתה לא יודע מה זה מקדם R. אתה יודע שהמגפה, השפעת הספרדית של 1938, פתאום אתה יודע היסטוריה, השפעת הספרדית של 1938. נשמה, החקלאי, אחי, אני אוהב אותך, נשמה. השפעת הספרדית, הוא התחיל לדבר, עכשיו, הוא התחיל לדבר כמו נהג מונית כזה, כאילו, אוהב נהג מוניות, כן, אני אומר זה רק כרעיון מלכד, כן? כמו נהג מוניות ששומעים לי את חדשות של, לא יודע, מה, 103 FM, ואחר כך פשוט מדקלמים לי את החדשות. וראיתי שכל הציבור מדקלם לי את הקריין חדשות. הם לא אומרים לי דבר שהוא מתוכל לעצמם מהאמת שלהם. כלומר, כשאתה שואל אותי על היוואסקה, אני מדבר איתך מתוך חוויה אישית שלי על היוואסקה. אני לא יכול להגיד לך יד שתיים, ולא יד חצי, או חבר אמר לי, שום חבר. אתה יודע, ופתאום, תראה, נציל בי אמוציות, כן? אבל ראיתי פתאום לך תודעה הזאת. זה גם להיות לי גם בצורה אדירה גם על החיים, זה הסיבה גם לאתגר הקרח. גם ראיתי, וואו, זה יכול לעבוד. וואלה, כן. ראיתי גם קופה ראשית, כל דבר, גם קומדיה. אתה יודע, אני רואה את זה בסטנדאפ, זוג, בכיף, אתה יודע, אנחנו משתמשים, נעשה את זה מספיק זמן, זה עובד.
כן. אני שואלה באמת מתוך איזה מטרות, מתוך איזה כוונה משתמשים
בזה. בדיוק, אתה יכול להשתמש עכשיו בדבר, ואנשים משתמשו בזה בצורה מניפולטיבית, כולנו עושים מניפולציה בדרך כזו או אחרת, אבל בצורה
שהיא פוגעת.
בצורה שהיא פוגעת, באנושות, ובתודה, וראיתי איך זה עובד על הכלל, ואז הייתי מהבודדים שגם לא התחסנתי. וגם צעקתי ברש גלי, לא היה לי תו ירוק, וגם את זה צעקתי ברש גלי, וראיתי איך לא אוהבים אותי, ולא אוהבים את הדעות שלי, ופתאום, חברים, אנשים, שעד לפני רגע הופעתי אתכם בסטנדאפ, היינו יושבים באותו חדר אומנים, מתזזרים ממני, והולכים למסכה, ובכיף שיבושם להם, כן? אתה יודע, וראיתי איך התרללת הזאת, ממש תרללת, שקורית פה, והופכת לכולם, ומדברים איזושהי שפה חדש, כאילו מישהו הכניס פה על משהו לא. אתה יודע שאני לא חווה את זה, ותמיד, אני זוכר שהופעתי באיזושהי הופעה, זה מטורף, אחי, הופעתי בהופעה, שביקשו מאנשים תו ירוק, לי לא היה תו ירוק. זאת שבדקה לאנשים את התו ירוק, לא היה לה תו ירוק.
וואלה.
אוקיי? זה הכל, כאילו ברגע שהיו נכנסים לעובק הקורה, זה הדברים האלה קורים, כשהיית מגיע רגע לאיזשהו ערוץ טלוויזיה חדשות, והיית רואה לפני שהם יושבים שם ביחד, לפני המסכות, ומישהי באה פשוט מחלקת להם מסכות. וכשהייתי, אתה יודע, בפרסי האקדמיה של הטלוויזיה, ואנחנו יושבים שם כל השחקנים וכל התסריטאים וכל הזה, וכל יושבים שם בלי מסכה, והעולה המפיק של הטקס ואומר, חברים, אני מבקש טקס משודר על טלוויזיה, יבואו פה שתי בנות עם סלסלה, וחלקו לכם מסכות, וחלקו מסכות, וכולם פתאום עם מסכה. מה אנחנו משדרים לקהל שלנו? מה אנחנו עושים? עכשיו, זה היה גלגל התנופה, רק של דבר אחר, זה כאילו היה חלק מאיזשהו קרנבל, שגם הם בתוך עצמם, עם עצמם. זה היה פסיכוטי, עכשיו אני לא יכול להשים אף אחד מהם, באמת, אני לא כועס על אף אחד, אני יכול להבין, אחים שלי התחסנו, אמא שלי לא התחסנה, אבא שלי לא התחסן, זו שהוא נפל, קיבל מכה בראש, ומעצים מכה בראש, וכתבו, נפטר מקורונה, כן? וכתבו בפוסט, אבל...
כן.
וכשאני שואל את ה... למה ככה, אז אמרו לי, אנחנו רק ממלא פקודות. וזה מה שהם עשו, מילאו פקודות.
שזה משפט ששמענו את
הכל. ואמרתי לה, לא שמעת המשפט הזה, אדוני בבקשה. ואז אני הולך לרופא, הוא אומר לי, תקשיב, יש הנחיות שאני לא מקבל מפה. זה גם לא מהמנהל של וולסון, שוב, זה מגיע מחול. זה איזושהי הנחיה כזאת של פסיכופטים. וזה כאב לי. והייתי לבד בודד במערכה הזאת, אבל נזכרתי, אחי, אני לא מאמין לאלה בגלל שכמו אלה שיש להם סטטוסקופ בחלוק לבן, אני לא מאמין לאלה מה בגלל שהם בטלוויזיה וכתוב שתיים בצד, בגלל שיש מוזיקה מותחת וקוטים נקורים זה חדשות. אני אמין אך ורק לעצמי, ולאנשים שהאינטואיציה שלי. אז קצת, שמעתי קצת טוני רובינס, שהוא פתאום העלה באיזה זום, איזה 1,000 רופאים, וראיתי את המפגש זום הזה. וקראתי כל מיני מאמרים של אנשים אחרים, קצת רק מהספקטרום של אנשים שהם כתבי חדשות, שיש להם איזושהי אג'נדה. אנשים הכי פרי ספיריט מהעולם שלי. וראיתי אחרת, ומצקתי כי טוב.
אבל הסביבה שלך היה קשה עם זה. אבל הסביבה שלך היה קשה עם זה.
תראה, בשם סביב גם קצת קצת גם ירדתי מזה קצת. כאילו שחררתי את הזה, אמרתי, טוב, שלהם. ונסעתי לסיני, והצלחתי לעבור לסיני גם בלי תו ירוק. ואז אתה מגיע לסיני, ואתה רואה ארץ אחרת, שאף אחד בלי מסכה.
כן. נו. ולא מתחסנים.
זה מדהים, ולא מתחסנו. אז אתה רואה את זה, ואתה פתאום, אבל אתה אומר, אוקיי, אז אני אהיה בסיני כל התקופה הזאת, אתה יודע. אתה יודע, ומצאתי את התמרונים שלי, אתה יודע, את הפרנקו, הנה, בזה פרנקו התבטא טוב, את התחמונים שלי במערכות האלה. כי הייתי צריך לתחמן, הייתי חייב לתחמן, לא הסכמתי. לא הסכמתי שישימו לי מטוש פעם אחת באף. לא הסכמתי, מצאתי את התחמונים שלי. בדרכים כאלה ואחרות, חוקיות או לא חוקיות, זה כבר עם בורא עולם אני אתמודד איתם, אבל לא.
כן, תקופה הזויה.
תקופה הזויה ש... לימדה אותנו כמה זה שברירי, בכמה התודעה שלנו שברירית, בכמה אני חייב לשמור עליה. אבל גם כמה, גם ללמוד את הדבר השני, גם חמלה. חמלה לאנשים ש... אני אקרא לזה...
והיום כשאתה רואה את כל ה... כתבת על זה פוסט, אני יודע.
כן.
כל ההפגנות ונגד התודעה ו...
אני לא, לא איתם. אני לא חלק איתם. זה, אני לא יכול, אני לא יכול לצעוד לצד מי שאני גם מבין אותם. אגב, זה חשוב גם. בוא. גם חשוב להעיר את זה כמו ש... שהיו את ההפגנות בקורונה, שאני אהיה שם, גם הייתו 200 איש, וזהו אותי, אתה באתי לי 200 מהזויים האלה? כן, היה חשוב להיות שם. וגם לא, גם דאגתי גם להיות לא. אז כשאני רואה את כל ההפגנות, אני מצר עליהם, על מה אתם צועקים? על אותו בן אדם שעשה לכם את הדבר הזה, כאילו, אתם צועקים את אותו דבר שבסופו של דבר מפיל אתכם, כאילו, היום אתם צועקים, נגד דיקטטורה, אבל עוד רגע יהיה עניין עם מזג האוויר, וגם זה עם מישהו רק יחדור פנימה, יראה ברזולוציה, יבין שקורה פה גם כן.
נכון, יש לו בעלה. הקורונה הייתה ניסוי לדבר הגדול.
לדבר הגדול הזה, ואם לגדול הדבר הזה, לגדול הדבר הבא. כן, אבל אנשים שצועקים שם נגד דיקטטורה, בסופו של דבר יתעשו כאן נגד שעכשיו מס פחמן עבר בכנסת. אז כאילו יצעקו על, למה אתה לא משלם, או למה אתה עכשיו נוסע באוטו, או למה אתה אוכל בשר, או whatever זה יהיה. זה אותו דבר.
כן, אתה יודע,
בתחפושת אחרת.
אנחנו מקליקים פה יום למחרת יום כיפור, והיו כאן את המאומות על הפרדה שהייתה בדיזנגוף.
זהו, לא, לא. אז אני אגיד לך מה, אני...
לא, אני רק אגיד שנייה על זה, שכאילו שאותם אלה שצורקים עכשיו נגד ההפרדה בתפילה בדיזנגוף, לא הייתה להם שום בעיה לתמוך בהפרדה שעשו בכניסה לבית כנסת, אם יש לך תו ירוק או אין לך תו ירוק, או בכניסה לסופר או לקניון.
בדיוק,
זה אותו דבר, ולא רואים את זה.
לגמרי, אתה יודע, מישהי, אני נוסעת באוטובוס, והדתי הזה לא נותן לשבת כי הוא עושה הפרדה. נשמה, אני לא יכולתי לנסוע באוטובוס. הם רצו בדיוק סנטר שיהיה לנו צמיד, לא צמיד, כן, צמיד זה היה אוטלאג. אני כבר לא יודע, זה די שווה ערך מבחינתי. זה כאילו, אתה יודע, זה הזיה, ואנשים לא רואים את זה, וזה בסדר. זה שלהם, זה המסלול שלהם, ואולי הם צריכים לחוות את זה, ואולי הם צריכים גם לקחת מהעולם, אני לא יודע. אני רק יודע דבר אחד, שיש לנו בחירה בין פחד לבין אהבה. אמר את זה ביל היקס בסטנדאפ שלו. אני אגיד את זה. הפחד יצמצם אותנו, יסגור אותנו, ינעל אותנו, עושים לנו מסכות. אהבה אומרת שכולנו אחד מהחופשיים. ופחד הוא קצת, הוא אוהב להזדחל למוחות. הוא רוצה.
זה הווירוס האמיתי.
וזה בסדר. הוא קיים פה. הוא חלק מהחוויה האנושית. אני ואתה באנו, אמרת לי, רודי, מי אתה? אני נשמה שהתגלגלה לעולם הזה. באנו לחוות לפה כעס, ובאנו לחוות פה עצב, ובאנו לחוות פה שברון לב, ובגידה, וכאב לב, ובאנו לחוות פה חוסר ודאות וצער, ובאנו לחוות פה קורבנות ומלכות. באנו לחוות את
הספקטרום.
הכל פה שווה ערך במתכון האלוהי הזה של האינסוף. אוקיי? זה בגדול. ברזוז זה יותר קטנה, במיקרוקוסמוס, הפחד הזה רוצה להזדחל. הוא מזדחל. ואם אנחנו לא פותחים לו את הדלת, הוא פשוט ממשיך הלאה. עכשיו, הוא רעב, הוא לא ייקח את המוח שלך, הוא ייקח מוח אחר. כן. וזה בסדר, הוא רוצה, הוא בחר, הנשמה שלו בחר להיות את זה. נכון, אנחנו שנינו נמצאים באותו קפסולה, ואנחנו נמצאים באותו חוויה, בסדר. אבל אני רואה את זה תמיד שווה ערך כמו קבצן, שדופק לך בחלון. הקבצן, שאני רואה אותו, הוא מאיר בתוכי גם פחד על עצמי, על הפחדים שלי. זה מאיר בי בתוכי. ומלא חמלה והזדהות וקושי, אבל עובר. ואם אני פשוט, הוא דופק בחלון, ואני ממשיך. ולא נותן לו פידבק, למרות שאולי אני צריך לתת פידבק ולשלם לו, לא משנה, what ever, אני נותן זה רק כאנלוגיה. אבל הקפצן דופק בחלון וממשיך הלאה, ממשיך הלאה למישהו אחר, בגרשיים קורבן אחר. הפחד הוא מה שהוא רוצה, הוא רוצה תשומת הלב שלנו. וזה מה שב-NLP למדתי, תשומת הלב, איפה אתה שם את הלב שלך. וזה לימד אותי שיעור מדהים, איפה תשומת הלב שלי. וגיליתי מאז הקורונה שתשומת הלב שלי היא באהבה, תשומת הלב שלי זה בטיפוח הקריירה, תשומת הלב שלי זה ברפוי הגוף, הלב והנפש, תשומת הלב שלי זה בחברים שעוטפים אותי, במילים שאני מחדיר לה, השפה שאני מחדיר לעצמי, אם זה הסרטונים שאני רואה בטיק טוק, או למי אני, איזה חבר שלי בפייסבוק, גם אם הוא טבעוני והוא עושה כביכול, זה דבר טוב, אם הוא מראה לי כל הזמן שחיתות במוות, לא רוצה את זה. זה כי אני יודע שאני סך כל המחשבות, הרגלים, החוויות שאני חווה, ומה אני מכניס לעצמי, בסופו של דבר זה מה שאני מזין, תן לי לראות את הספרייה שלך בבית, אני יודע גם מי אתה. תן לי להיכנס לך ליוטיוב, רק לראות מה הוא מציג לך בזה, אני יודע בדיוק במה נפשך מתעסקת. וכשאנשים עוסקים בפחד, ועוברים חדשות, ועוברים מעיתון לעיתון, מזה, מזה, מצד לצד, וזה שלהם, כנראה שהם באו לגלגול הזה, וזה החמלה הכי גדולה שיש לי. ובכיף, אח שלי הוא לא איש רע. הוא גם מתחסן, אמר לי, רודי, לא יכולתי, אני כמוך, מה אני ראיתי, גם עטפתי להם בבית. הרי אמא שלי לא התחסנה, מבוגרת.
שזה נדיר.
נדיר, אבל היא קלטה, היא קלטה בן שלה, היא קלטה את הקטע. ואמרת, אמא, תראי, תראי. כי לי תמיד הייתה שאלה, ואני ממליץ אגב לשאול את כל המאזינים. לשאול, וזה שאלה שם, זה מה שאמרתי לך בסטנדאפ על הבמה. ששאלתי, בכמה הלוויות הייתם? אני אומר את זה בתוך קורת הקורונה, בשנתיים. בכמה הלוויות הייתם? כי אם יש פה מגפה, הייתם לפחות סטטיסטית, אמורים להיות ב9 הלוויות. ואני שואל לאנשים, בכמה הלוויות הייתם ברמת יד? 400 איש בעולם.
זה לא מרגע.
אף אחד אומרים. בכמה הייתם ב8? ב5? 4? 3? חבר'ה, 3 זה כבר לא, זה כבר לא מגפה, אבל בכמה הלוויות הייתם? הייתם ב3 השנה. אף אחד אומרים את היד. 2, 1 ו1 מרים, סבתא שלו ב85. סבא? אני לא יודע אם קורונה או לא קורונה, זה לא משנה. ותמיד אני שואל את האנשים, באמת, אחד על אחד, בשיחה אישית עם עצמם וגם מול חבר שלהם, תשאלו, בכמה הלוויות הייתם? אם הייתה פה מגפה, בכמה הלוויות היית? לא, עזוב אחי, בטלוויזיה, לא ראית באיטליה?
אנשים נופלים ברחובות.
עזוב איטליה. אתה חווה משהו על בשרך האישי, תגיד לי, אתה היית בים, תגיד לי אם רטוב או לא רטוב, תגיד לי אם חם, הים כחם, אם הבת כך קר או לא קר, לא מתחקור ולא מתחום. תגיד לי, אתה בכמה הלוויות היית? טוב, רודי, הייתי, בכמה הלוויות היית? וזה מדהים, איך, רק השאלה הזאת, מוציאה מאנשים כל כך ומסמכים על טלוויזיה, עזוב, אישית, חוויה אישית, בכמה הלוויות היית? ואתה מגלה, וזה מדהים, אתה מגלה אפס. אולי 0.1. מטורף.
טוב, יקירי, ככה לקראת סיום, משהו שהיית רוצה לשאול אותי?
וואו, לא ציפיתי לזה. באתי בדאטה האופורטוניסטיות שלי גם כאילו כבר זה. יש כמה שאלות בשבילך. למה כתבת את להגשים? את הספר להגשים? כאילו...
קודם כל, לכתוב ספר זה היה סוג של חלום ילדות כזה בשבילי.
זה הספר הראשון?
הראשון להגשים, כן. הוא נכתב בעצם, הוא יצא ב-2012, בינואר 2012, הוא נכתב בערך ב-2010, 2011 זה השנה כזה של עריכות וזה, ויצא, בעצם שנה כתבתי, שנה נערך, ויצא. ופשוט עבורי זה היה כאילו, כמה שנים אחרי שאני נחשפתי לכל העולם הזה של ההתפתחות האישית, ושל באמת של ההשפעה של המחשבה, וכאילו אמרתי, וואי, כאילו חייבים לדעת את זה, כאילו, הרגשתי שאני צריך כאילו להתפוצץ עם זה החוצה. משם בא הרצון, זה היה כאילו השילוב של שני הדברים האלה, וכאילו להביא את ה... פשוט הרגשתי שזה משהו שצריך לצאת מתוכי.
זה היה ספר שכביכול, יכולתי להגיד לך, קראתי אותו בבריאציות כאלה ואחרות, ועדיין הוא היה לי חדש, כאילו הכתיבה שלך, והתרגש שקראתי את זה בסיני, קראתי את זה פעמיים. גם... אתה יודע, הכריכה שלו, יש את כל המילים, שפע וזה, זה חלק מהNLPיות הזאת של הדבר הזה. וזה, והשאלה השנייה, מה הדבר הבא שאתה רוצה להגשים?
שאלה טובה ומעניינת בתקופה הזאת וחיי.
בעתיד הקרוב או?
כן. אני הולך להרגיש שאני, תקופה שאני ככה קורא לתקופת הבן 16 שלי. כאילו, נעשה קמבק לגיל 16 של כזה של להגשים כל מיני רצונות, מאוויים, חלומות. אני חושב בעיצומה של קורס ברמנים, אחרי שסיימתי גם את הפרק של גם ללמוד להיות די-ג'יי, אני חושב זה, של ברמנים. אז כל מיני חוויות חדשות כאלה. יש בי איזושהי קריאה להביא משהו חדש, אתה יודע, להגשים עבור איזשהו קולינג כזה, יש לי איזושהי קריאה, אני עוד לא מספיק מגובשת לי בראש ברמה מאוד קונקרטית, אבל אני היום, גם כשאני עובד במזה אנשים, אז הרצון שלי וחתירה שלי זה להגיע איתם עמוק, לאמת, לרבדים מאוד עמוקים בתוכם, לתת לגיטימציה לדברים, לכל מיני מאוויים שאנשים בדרך כלל נוטים לסגור ולהחביא, כמו למשל מימוש המיני שלהם, למשל. כן, אני לעצמי עברתי שם דרך מאוד משמעותית. ולתת לגיטימציה לשיח על זה אפילו. זה לא, כאילו, משהו שאנשים לא מדברים עליו, למשל. או לכל מיני רצונות אחרים, כאלה ואחרים, של, מתוך ההבנה שבאמת אין לנו, זה, זה הזמן עכשיו לממש, לא מתי שוב, אי אפשר לדעת, כאילו. אתה יודע, כמו שאתה עברת תאונה, פתאום רגע לרגע אתה כבר מקום אחר לגמרי, ואני חוויתי סרטן, ופתאום רגע לרגע אני מקום אחר. אז אני חושב יש בי איזשהו, בעקבות החוויות שאני עברתי, איזשהו ביאבוע כזה פנימי שאני עוד לא, הוא עוד לא מספיק מגובש לי כתמונה, אני יכול להגיד את זה כזה, של להביא איזשהו, את השלב הבא הזה של לאנשים של, כאילו, מותר לנו לרצות דברים, מותר לנו להביע את הרצונות שלנו, מותר לנו לממש דברים עמוקים יותר, יותר משמעותיים, מעבר ל, כאילו, בעיניי להגשים, והוא נכתב לפני 11 שנים, או אפילו הוא נכתב לפני 13 שנים, יצא לפני 11. הוא היה ברמה הראשונה של, על בעיקר מימוש, לא רק, אבל בעיקר מימוש בחומר נקרא לזה, מטרות, יעדים וכאלה. אני חושב שהשלב הבא זה המימוש ברמה של רגע להתחבר באמת למי אני כבן אדם, מה הרצונות האמיתיים שלי, מה באמת ייתן הנשמה שלי, זו תחושה שהיא עושה פה את הדרך שהיא צריכה לעשות. אז אני עוד לא יודע איזה צורה זה ילבוש, אבל זה מרגיש לי שזה באזורים האלה.
ויש לי שאלה אחרונה. תגיד לי את סדר העדיפויות שלך. את כמה שזה עדיפויות מהראשון לחמש.
בחיים?
כן.
וואי, שאלה מה, מעניינת לאללה.
כן.
מעניין. מקום הראשון, אני חושב שזה יהיה, הכותרת שהייתי שם על זה, זה אני. זאת אומרת, אני במובן של, אתה יודע שאתה במטוס, והיא אומרת לך, דיילת, אם נופל הזה של החמצן, אז אתה שם את המסכה קודם על עצמך, זה במובן הזה, של קודם כל לדאוג לעצמי. בכל היבט של, שזה לא יהיה. של לעשות את הדברים, קודם כל, סדרי עדיפות זה ערן, מבחינתי. סדר עדיפות שני, לדעתי, זה אהבה. כאילו לחוות פה אהבה.
אהבה זוגית או
זהו, זה ברמה הרחבה שלה, זה יכול להיות אהבה זוגית, זה יכול להיות אהבה עם הילדים שלי, זה יכול להיות אהבה עם חברים, זה יכול להיות אהבה עם לקוחות, כאילו אהבה במובן של להיות בתדר של אהבה, של כאילו,
כן.
זאת אומרת, אני מאוד אוהב את הלקוחות שלי, כן. שאני משנה בעצמת, אני יהיה לי מאוד קשה לעבוד עם מישהו שאני לא אוהב אותו.
כן.
כן? אהבה למה שאני עושה, גם, אני חושב שזה הדבר השני. הדבר השלישי שהייתי אומר, זה כנראה חוויות חיים, התנסויות, כאילו לחוות דברים, זאת אומרת, להיות במקום שמתנסה בדברים, ומתנסה בחוויות, אפרופו קרח, אני שבוע הבא הולך לטבול פעם ראשונה.
תתפנק.
לא מבטיח בכלל שזה יהיה 100 ימים, אבל נתחיל בפעם הראשונה, נראה איך זה ילך.
טוב, זה שוק.
כן. אז חוויות, כאילו, לפני כמה חודשים קפצתי ממטוס, זה הייתה חתיכת חוויה.
צריכה חופשית.
כן, קיבלתי מתנה.
באמת אתה עושה את כל מה שבני 16 עושים?
לגמרי, אני
אומר לך. לא, זה טוב, זה כנראה, אתה יודע, היית ב...
לא, בגיל 16 לא עשיתי אותם.
המסלול שלך היה אחרת.
כן, בדיוק, מסלול אחרת לגמרי. אז זה חוויות. אני חושב שהמקום הרביעי הייתי שם התפתחות, להרגיש שאני בתנועה ואני מתפתח. אני חושב שזה הדבר החשוב. והחמישי, מה זה החמישי? אני חושב שחמישי זה יהיה בטח, כן, חמישי זה יהיה כנראה הביטוי העצמי שלי. כאילו להביא את הקול שלי לעולם. אני חושב שזה אחלה שאלה.
כן. איזה מזל אתה?
שור.
כן.
אבל מעניין אותי לשאול אותך, מה יהיו חמש שלך? מעניין אותי לשאול אותך, מה יהיו חמש?
כן, אני הייתי עונה על זה אחרת.
כי זה ברור.
כי לא, אני אומר, אחד זה באמת הגשמה עצמית. הראשון זה הגשמה עצמית. השני זה משפחה וחברים. שלישית זה קריירה, על אף שהגשמה אישית זה גם...
כן, זה גם, כן.
וואי, זה נורא מורכב, כי כל אחד הוא גם זולג לשני. התפתחות אישית, כאילו ללמוד ולקרוא, ונתינה, כאילו למצוא עוד את המקום שבו אני יכול לתת. כי אני שומר לעצמי, תמיד, כמו כל דבר, אתה יודע, אבל ללמוד לתת. אבל כאילו בסופו של דבר, הכל מתרכז בעצמנו, אהבה נראה לי בסופו של דבר, אני רוצה באמת לחוות אהבה בקריירה, אהבה בפרנסה, אהבה בכסף. כאילו לקבל את האהבה הזאת מהיקום, איזה שאושור כזה, אבל להיות אני עצמי, לא יודע.
מדהים.
יופי.
טוב, תודה.
תודה שבאת. תודה שבאת. נעמנו מאוד, נעמנו מאוד. אנחנו נדבר עם שרה, שרה לתגיע בדיוק עכשיו לעניינים האלה.
זה שלושה נכנס לדמויות.
ראיתי את התבילת קרח שהבאת את ביבי.
אני כל עשר תבילות, כל עשר תבילות הבאתי את ביבי.
אה, באמת.
כן, מלא כועסים. מה אתם כועסים? כאילו, אני עושה, שוחק על ביבי, מי שמע? כאילו, אנשים לוקחים נורא בלב. אני מדבר, אני זוכר שהופעתי בקורונה, וצחקתי על הקורונה, ואמרתי, אסור לדבר על זה. אסור לדבר על זה. זה נורא קשה לי עם זה, אתה יודע, אני קומיקאי, אני לא עכשיו, אני כל פעם שאתה אומר לי, אסור לדבר על זה, אני רק רוצה לדבר על זה. זה בדיוק גורם, לא, אסור לזה לדבר על זה. אז הייתי מביא אותו כל עשר תבילות.
באתי לברך ויצאתי מבורך, זה יופי. באתי להקפיא את הרפורמה וגם את הביצים. כן, כי שרה אומרת שאין לי ביצים.
זה כאילו, אני נורא אוהב את הקרקד. את הסגידה הזאת, היא מצחיקה אותי, אנשים כותבים לי, תתבייש לך. תתבייפו עליך. אתם נעלבים, שחקתי. פעם שחקתי על מגבת, שהייתה מגבת, איך אתה שוחק על מגבות? אבא שלי עובד במפעל מגבות. מה עובד? די! די כבר! אי אפשר לצחוק על זה. באמת, אחי, די כבר! אתה לא יכול לצחוק על כלום.
מי שנעלב בשביל מגבת זה...
לא, כן, אבל אבא שלו מייצר מגבות, בעצם אתה משולל את העבודה. אתה גם באו חבר'ה לקופה ראשית, כולם אמרו לו, אתה מצריק, אתה מצריק, אתה חרא עליך. אתה הופר את העבודה, אתה מלגלג על העבודה, אתה הופר את העבודה הקשה, המחורבנת הזאת כאילו שמשהו שכיף לעבוד אותה. די כבר, אי אפשר. שחקו פעם, יש על ינדב פרישמן, היוצר שכבר ראשית, מראה לי הודעה ששלחו לו באינסטגרם ובפייסבוק, על זה שמוס טרדינר ושוני. אז היא כאילו משפיטה אותו שם. איך אתה לא מתבייש, אתה גורם לגברים להיות זה, בגללכם הגברים נהיים כאלה. די כבר, אי אפשר לצחוק, כל דבר. אז כן, בנימה כזאת שנימד לצחוק על עצמנו, מתוכנו, והלאה.
טוב, מה פרנק הוא היה אומר לסיום?
טוב, שואל. שהוא יוצא לכהנה וכהנה.
אני אשל בו של פרסלני. לא, רודי, היה לי תענוג.
איזה ביקר גדול. תודה.
אז תודה, ואם אהבתם את הפרק הזה, יאללה, שתפו אותו, תעיפו אותו, שעוד אנשים ייהנו, וכי אני חושב שיהיו פה גם הרבה דברים חשובים, והסיפור של רודי מרתק. וגם כנסו לאפליקציה שאתם מאזינים דרכה ותנו לנו שם בכוכבים, דרגו אותנו, ואני מאוד מאוד מקווה שרווחנו לפחות 5 כוכבים מכם. תודה רבה. תודה רבה.
יס, ביי.
אם אתם אוהבים את הפודקאסט שלי, אז אני מאמין שתאהבו גם את הפודקאסט ידע שווה כסף של בר ושי. מדבר על פודקאסט המנגיש את עולם הפיננסים בגובה העיניים. הפודקאסט הזה ללא ספק ישווה לכם כסף והרבה. חפשו ידע שווה כסף הפודקאסט. זהו, עד כאן לפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג אותנו. אל תהיו קמצנים, תני לנו כמה כוכבים. אייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, יוטיוב, איפה שאתם לא מאזינים. אני מאוד מקווה שהרווחנו לפחות 5 כוכבים מכם. תוכלו למצוא באתר הפודקאסט doingchange.co.il את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה. שם גם תוכלו להירשם לפודקאסט ולקבל מאיתנו תזכורת בכל פעם שעולה פרק חדש, וגם ממני הרבה מאוד תכנים מעניינים שקשורים לעולם השינוי, התפתחות אישית, עסקית וכל מה שאתם רוצים. פשוט תיכנסו לאתר doingchange.co.il ותוכלו לקבל הכל שם. אני מזמין אתכם גם לכתוב לי תגובות, מה אהבתם, את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים, או כל הערה והערה אחרת שיש לכם, מוזמנים לשלוח אליי ישירות למייל feedback@eranstern.co.il, feedback@eranstern.co.il, אפשר גם בפייסבוק שלי, facebook.com, facebook.com/eran.stern או באינסטגרם, פשוט חפשו ערן סטרן מילה אחת באינסטגרם. אם אהבתם את הפרק, אל תשאירו את כל הטוב הזה רק עבורכם. בטוח שיש לכם חברים שגם הם רוצים שינוי, שתפו איתם, שלחו להם את הפרק הזה. ומילה אחרונה, אם אתם מרגישים שהשינוי בוער בכם, החלטתם שאתם רוצים שינוי ומוכנים לעשות את מה שצריך, לא את מה שנוח, כדי ליצור את השינוי הזה בחיים שלכם, אני מזמין אתכם אולי לעזר בי. זה יכול להיות בפגישת מיקוד חד פעמית שתעזור לכם להתמקד ולקבל כיוון או תהליך עמוק יותר. תוכלו לקרוא פרטים נוספים על כך באתר שלי, eranstern.co.il, בתפריט העליון פשוט תבחרו במה אני יכול לעזור לך. ככה זה מופיע באתר, eranstern.co.il. זהו להיום, אני אירן שטרן, שמח שהזנתם ונשתמע בפרק הבא.